היי, כאן יהודה גלעד. אני משדר מחדר המוזיקה של צ'ק ישראל ברחובות, הישר לתוך הראש שלכם. בעונה הזאת, קריירה בהייטק, אנחנו חופרים בלי סוף על איך שהעבודה שלנו, במקום להפוך אותנו למתוסכלים ועייפים יותר, הופכת אותנו למשמעותיים ומוכשרים יותר לאורך זמן. אז הנה, בואו לשמוע אנשים שיודעים לעבוד בשביל לחיות. היום אנחנו מארחים אדם קרוב מאוד, שאני אוהב אותו מאוד, ועד כדי שאני רוצה להגיד, זה מנהל הכי טוב שהיה לי, ובאמת אני התברכתי במנהלים מצוינים, וחלק מהם, מנהלים ומנהלות, לא יודע, זוכי פרסים, אנשים מטורפים, כמו המורה הזאת שאתה זוכר, אחרי 40 שנה מהבית ספר, ועדיין דוד אתה לוקח את הקופה.
מכיר את
הקופה. יפה. בשבילי זו תוכנית מרגשת מאוד. כן, אנחנו נפגשים פה עם מנהל צוות פיתוח בצ'ג. צוות פיתוח זה משהו שזוכה להגדרה מחודשת. אתה יודע, אני מניח כל תקופה, אבל בייחוד עכשיו. עכשיו, לאנשים ששומעים בעוד 10 שנים, כי התוכנית הזאת היא...
אלמותית.
אלמותית, אמרת את זה יפה. אתה יודע, בוא, אתה תספר על עצמך קצת, ממש, אתה יודע, קלסטרון כזה של חקירה משטרתית.
או, זה אני מכיר.
שנוכל, כן, יפה מאוד. שנוכל לדמיין אותך.
סבבה, דוד, בן 34 כבר, מלפני שבוע יצא, כן, 34, נשוי, שני ילדים. בצ'ג, קצת יותר משלוש שנים, שנתיים כבר בתור ראש צוות פה בצ'ג.
לא אמרת אף תגר.
אני גר ביבנה, פעם לפני זה הייתי בבת ים, כל הילדות שלי, אחרי החתונה עברנו ליבנה.
אתה יליד הארץ?
לא. אני הגעתי מזה, מטורקמניסטן, אם מישהו מכיר את המקום הזה, עלינו לארץ ב-95.
אגב, למדתי השבוע ששכונת סג'יה
בעזה.
בעזה, בחבל עזה, למעשה זו שכונה שהוקמה על ידי טורקמנים, שכונה טורקמנית.
לא לוקח אחריות, לא אנחנו.
לא, הם כבר לא שם.
הם כבר לא, לא אנחנו. זה כמו שכונת הבוחרים בירושלים, זה גם לא אנחנו.
רק שאומרים, רק שסג'יה באמת שכונת וילות מפוארת. ובאיזה גיל עלית לארץ?
הייתי בן 6. ואז ישר אתה קופץ לגן, ואחרי זה אתה הולך ישר לבית ספר, תוך כדי אתה עומד עברית, ואת כל הישראליות, ומציקים לך, וזה, ואז אתה, לאט לאט, אתה יודע. מתרגל, מתחיל להיות ישראלי בעצמך.
מדהים, אני עליתי בגיל 12 וחצי, והלכתי לבית ספר, לתיכון, וזה ממש, תיארת את החוויה שלי, אתה מגיע, ואז בעצם אתה מכיר את הישראליות, מציקים לך, הייתי מתאר את זה בצורה כזאת. מה הטייקווייס מקליטה? קליטה שלך כעולה.
אוי.
קלצ'ר שוק אולי אפילו.
כן, בלבוש זה היה שונה לגמרי. כי אתה, שם היה מאוד מאוד נהוג כזה, אתה מכיר את זה גם, להתלבש יותר כזה אלגנטי ואריסטוקרטי כאלה, וזה פה לא עושים את זה, סנדנים וגרביים.
ייצוגי, להיות כן, ייצוגי.
לא קורה פה.
זה דבר טוב או לא טוב?
אני מעדיף את הסגנון שפה.
כן?
אישית, אני גם גדלתי לתוכו, אני כבר לא באמת זוכר את מה שהיה. שם אני גם מסכן על התמונות, זה נראה לי מגוחך, אבל אני כבר רגיל למה שפה, וככל שעבר הזמן, לאט אתה מבין את הקטע. כאילו, אתה מבין את הקטע, אתה תופס לעצמך את האישיות שלך פה בישראל, מתפתח, והיום, למען האמן, הרבה אנשים לא יחסו אחד ועוד אחד, שאני לא נולדתי פה בכלל. שקעתי פה בגיל 6. לא נולדת פה.
לזכותה של קליטת עלייה בישראל, יאמר ש... אני לא יודע אם היא זו שמנחסת את הזהות אלינו, אבל אנחנו ממש מנחסים את הזהות הישראלית לעצמנו.
פה אחלה פלטפורמה גם לעשות את זה כשאני באתי. עכשיו היה פה את ערוץ הילדים שהיה מדהים בתור ילד, וואו, זה היה כיף. לא יודע, התחלתי נראה לי היום לבני נוער וילדים, הם הרבה פחות ברמה ייצוגית כמו שהם היו, אז זה ממש רמה אחרת.
זאת אומרת, היה להם מקום אחד שהם יכלו לחוות את הדברים, אלא היום אין כזה מקום אחד.
לא, אין. ושם אתה נכנס לאיזה סדרה טלוויזיה, לאיזה סדרה מצוירת, יש לך כבר עם מי לדבר והכל, ובבית ספר מציקים, ובשלב מסוים אתה כבר לומד את העברית, אתה מתחיל להיות כזה אחד משלנו.
והיית חנון?
חבל על הזמן.
כן?
כן, אני גם מאמין שעד היום אני חנון.
איך, מה, זאת אומרת, מה התנאים שגידלו אותך כחנון?
זה צריך לדבר עם אמא ואבא, פחות אפשרי היום, אבל צריך לדבר איתם. בגיל קטן, עוד פעם, אמא שלי במחת רקע עם מורה לספרות ולשון רוסית, אז חינוך זה מאוד שמה. אבא שלי גם עשה תואר ראשון, הוא היה תמיד בעסקים והכל, אבל חינוך והשכלה זה היה מאוד מאוד מורגש בבית. כאילו, אין דבר כזה שאתה לא לומד, אני ילד שאבא שלי קנה לו בגיל 8, נראה לי, בכיוון הזה, קלטות של נשנה ג'וגרפיקה לפירמידות וכאלה, ומצ'ו פיצ'ו, ומחקרים, וארכיאולוגיה, ודינוזאורים. עכשיו תראה, כאילו, עזוב עכשיו את הדברים שאתה לומד בבית ספר, לא מעניין, זה. זה, אנציקלופדיה, ותקרא את האנציקלופדיה, לא תסתכל בה כשאתה צריך לעשות שיעורי בית. עכשיו תקרא אנציקלופדיה, תמצא משהו מהן, תקרא. זה הכל סביב וזה. ולאט לאט אתה סוג שמתחיל לאהוב את זה. כאילו, זה מתחיל מעניין, ואתה חוקר את זה וחוקר את זה, ולומד את זה ורואה את זה ולומד. בסוף אתה, כן, אתה יוצא חנון כזה.
זה מדהים, אני כבר שומע סיפור, לא יודע, איזה מספר, על איך גדלנו, וכמה התפקיד של ההורים בזהות שלנו, בהצלחות שלנו, הוא משמעותי. היום אני אומר את זה בתור הורה צעיר, והמסקנה שלי שאני לא יכול לברוח מתסמין המתחזה.
הורה צעיר אך מנוסה, בוא נוסיף פה למישהו.
מנוסה במה יש לי חוץ מכישלונות.
לא חס וחלילה, אני עוזב.
כי נראה שההורים שלנו הייתה להם איזושהי ודאות לגבי התפקיד שלהם, ופשוט, אתה יודע, כמו בולדוזרים, אתה יודע, להגיד לילד, אוקיי, קח אנציקלופדיה, זה מה שיש לך לשעות הפנאי. שאגב, אני מאוד מתחבר, אני גם מאוד אהבתי אנציקלופדיות, אנציקלופדיה הסובייטית הגדולה, זה מה שאני זוכר. מדהימה, מאוירת בצבעים, זה כאילו, וואו. מי צריך אינטרנט, כאילו?
עד, כאילו, אבא שלי נפטר, אבל בבית, הרבה גם זמן אחרי שהוא נפטר, הייתה את הספרייה שלו, של המון המון ספרים בעסקים וביהדות, וכל מיני ספרי עיון כאלה. תמיד הוא אומר, תקרא ספרים, מי שלא קורא ספרים לא מתקדם. והיה לו גם משפט שהוא תמיד אומר, הוא אומר, על עצמו אומר, העבודה שלי זה העבודה שלי, אני עכשיו עושה את העסקים, יש לו, תמיד היה לו עסק, זה העבודה שלי, העבודה שלך זה ללמוד. זה הכל, זה התפקיד שלך.
האמנת לו? זאת אומרת, אני רואה שגם אני אומר את זה לילדים שלי, אבל יש להם אג'נדות משלהם, וגם אומרים, תשמע, לעצמם, לא בא לי, עכשיו בא לי לשחק בנינטנדו, אוקיי, סבבה, אבא, תראה.
הייתי משחק, היה לי פלייסטיישן וכאלה, היה. אבל עדיין, אתה חוזר הבית, אתה עושה קודם כל שיעורי בית.
אוקיי, למה?
חלק מהסדר יום שנבנה, אין לי תשובה.
כי מה? כי פחדת או כיבדת את אבא?
ללמוד. לא, אין, לא, לא פחד, כבוד בטוח. אמא שלי גם עוד פעם, היא מורה. אתה מביא ציון פחות מ-80, זה לא טוב, אתה צריך להביא ציונים יותר גבוהים. אז כן, אתה חי את הסטנדרט הזה, ויש לך גם סטנדרט גדול לשאוף אליו, אבא מבחינתי היה סטנדרט מאוד מאוד גבוה, אז אתה אומר, אוקיי, הבן אדם יודע את העולם הזה ואת העולם הזה, ומכיר פירמידות, ומכיר, אתה יכול לדבר איתך על היסטוריה ופוליטיקה, כאילו, המון המון נושאים. אז זה הסטנדרט, ואבא שלי היה לו משפט, אומר, אני יודע הכל, והאחדי שאני לא יודע זה מתי אני אמות. זה היה המשפט שלו. אמר אותו ברוסית, אז אם אבא יודע הכל, אין סיבה שאתה גם לא תדע.
זאת אומרת, הכל. בסוף, בחינוך, הכלי החזק ביותר, נשים בסוגריים זה שאמא שלך הייתה מורה, כן? זה בונוס גדול, זה דוגמה אישית. דוגמה אישית, אני רוצה להיות כמו אבא, אני רוצה להיות כמו אמא וכו'. אני יודע שלמעשה 99% מהצוות שלנו פה בצ'ק זה הורים, רובם הורים צעירים, ואני חושב שלא כל כך מלמדים אותנו את זה בבתי ספר או במסגרות אחרות שאנחנו חווים אותם ברגיל, כי אולי הציפייה היא שנלמד את זה בבית. ולהורים של היום אני אומר, כן, ציפייה מכם להיות דוגמה אישית, ו-don't do what I say, do what I do, כן, כזה.
זה יקרה בכל מקרה, כאילו, לומדים דרך מה שאתה רואה, אתה יכול להגיד X, אבל אם אתה עושה Y, אז הם ידעו את ה-Y, זה לא...
אם אני מבין נכון, אבא שלך דחף אותך להתפטר בתחום המחשבים.
לא דחף, אבא ראה שזה יקרה, אני גיליתי את זה, אבל אחרי שהוא כבר לא היה, בן דוד שלי היינו ישר, טסתי אליו לגרמניה, דיברנו, הוא אמר לי, אבא שלך תמיד אמר שאתה יהיה במחשבים. מגיל קטן, הוא אמר, הבן שלי יהיה במחשבים, ואיכשהו זיהה את זה, אין לי תשובה, אין לי מושג, אבל הוא ראה, הוא נפטר כשהייתי בן 16, אז יש פער מאוד גדול, אני כבר, אני חי כאילו יותר זמן בלעדיו מאשר איתו, אבל הוא כבר כנראה אז, עוד לפני גיל 16, הרבה לפני, זיהה איזשהו משהו, אני מאוד אהבתי תמיד טכנולוגיה, לשבור דבר, אני אשחק את המחשב, היה לי לפטופ, מגיל 9-10 הוא קנה לי לפטופ של קומפק בזמנו באיזה...
המון כסף.
המון כסף. כן. לפטופ. שגם אותו החרפתי. אבל זה חלק מהלמידה שלי, זה להתקין ולמחוק ולשחק ולבנות. לפני זה גם לא היה לי לפטופ, כשהיה לי את הלפטופ הזה, זה המחשב הראשון שלי. כן הייתי קופץ לחברים הביתה, פתאום הייתי מסדר להם משהו במחשב, וזה עכשיו לי לא היה מחשב לפני. אז היה לי משחק קופסה, שהייתי לקחתי את הקופסה, פתחתי אותה וציירתי מסך על הצד הראשון של הקופסה, כאילו חלק אחד, ועל החלק השני ציירתי מקלדת ועכבר. זה היה משחק שלי, כאילו יש לי מחשב, עד שיכולנו להרשות לעצמנו מחשב, וזה היה כבר להרשות לעצמך חתיכת מחשב, לפטופ בתקופה ההיא, ומשם זה כבר התפתח, עוד מחשב, ועוד תמתקין ומוחק, ותוכנה כזאת, ואנטיווירוס, הורס, מחרב דברים. בתיכון כבר הייתה מגמה של מדעי המחשב, C#, אמרתי, יאללה, כאילו מדבר אליי, לקחתי את זה, ולקחתי כלכלה בגלל אבא, כי אבא עשה עסקים, אז כלכלה צריך לדעת. ומדעי המחשב מאוד התחבר לי. זה היה מדהים בעיניי לשבת, לכתוב קוד שרץ בטרמינל מסכן כזה, כי זה מה שאתה עושה בגדול, וזה עובד, וזה עושה דברים, ואתה יוצר, וזה מתורגם איזושהי שפה לשפה אחרת, אתה יכול להיות באינטראקציה עם זה, אתה מכניס משהו בתור, אתה יודע, טקסט, קלט, לא משנה, מספרים, וזה מחזיר משהו, זה היה מטורף בעיניי.
אתה יודע, אני שומע הרבה מהסיפורים האלה, וגם לאחרונה ראיינו את ראש הטכנולוגיות שלנו, בן טאקר, שגם פחות או יותר בגיל הזה, בגיל צעיר, ופחות או יותר בשנות ה-90, סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, נחשף לדבר הזה, ואני גם, אני מזדהה עם זה, שהיה קסם בכל מה שנוגע במחשב, לראות פקודה או סט של פקודות הופך לייצר איזושהי תוצאה. אינטואיטיבית זה מאוד ברור לי למה זה מעורר השראה ויוצר פיצוץ של אמוציות וכו'. אבל אני לא יודע מה השווה ערך לזה היום, ואם יש בכלל. כאילו איך אני יכול לבוא לילד ולהדליק אותו, לחשוף או להיכנס לעובי הקורה של... אתה מדבר על פיתוח תוכנה, או משהו בתוכנה, משהו מאחור הקלעים של, של, של מה שקורה בתוך המחשב, היום.
אתה לא חייב בתוכנה. נגיד, תעשה לגו, לגו אתה לוקח חלקים,
אוקיי.
אל תלך לפי ההוראות, תבנה לבד. תן לדמיון לעבוד, ותבנה משהו חדש מתוך החלקים שיש לך היום, שלא קשור, כן, אתה לא יודע, לגו עכשיו של מכונית, תבנה רובוט. אותם חלקים, תבנה לי רובוט, סתם צורה של רובוט, תבנה לי כלב, וזה מאוד מאוד דומה לתכנות. זה אותו סט של חלקים, אותו סט של טכנולוגיות, איך שתקרא לזה שפות. אתה יכול לבנות עם זה מלא מלא עם דברים. תפתח את הדמיון, ומשם זה כבר חומד, באמת יכול לבנות הכל. ואני מת על לגו. זה הם דברים שאני יכול להגיד, יש אנלוגיה ביניהם של לקחת חלקים פה, חלקים שם, לבנות איתם, ליצור איתם משהו חדש. זה
מעודד מה שאתה אומר. אני רוצה להגיש לשאלה הזאת ממקום אחר. איפה התחושת פלא הזאת שהייתה לנו... מה קרה לה? האם היא עבדה, או אם היא עברה טרנספורמציה, אז איפה היא נמצאת היום? כשאנחנו נחשפים לטכנולוגיות, טכנולוגיות חדשות מתפתחות.
אז הייתה לנו טכנולוגיה חדשה שמגיעה כל כמה שנים. אתה עובר מדיסקמן, תחיל מווקמן, דיסקמן, ואחרי זה אתה עובר ל-MP3, וה-MP3 היה מטורף, יצא את ה... איך זה נקרא? אייפוד, נכון? זה אייפוד שיצא?
כן, אייפוד.
הוא היה מטורף. אתה מעביר שם מלא שירים עם כל הטאץ' הזה, בלי כפתורים, אבל הקפיצות היו קטנות, ואז כמו שבאמת האייפון איזשהו מקום פרץ את זה, והיום אתה כבר מוצף. עוד אפליקציה, ועוד אפליקציה, ועוד טלפון, ועוד טלפון, ועוד טלפון. קשה כבר לקבל וואו. כאילו היום, המצב של הטכנולוגיה היום, GPT היה מעין ברבור שחור כזה, כי הוא כן שבר את הזה, האייפון היה סוג של ברבור שחור, גם זה ברבור שחור. אבל משם רק אפשר למנף אותו. וזה עוד יותר יציף, בעוד כלים, ועוד יכולות, והכל. אתה צריך למצוא דרך להכיל, זה לא יכול להיות, בתור בני אדם יש איזשהו גבול של כמה טכנולוגיה אתה יכול להכיל, אבל זה הרבה יותר קשה היום לילדים, אני חושב, כשיש לך מפלצת כזאת ביד שיודעת להריץ בתוכה דברים ש 20 שנה, 10 שנים אחורה, הלפטופ, המחשב הכי חזק שיכולת לקנות כאילו צרכני הביתה, לא היה מצליח להריץ, אז זה too much. וגם התוכן הוא אינסופי, אתה גולל וגולל וגולל, ואתה... אין לזה באמת, אין לזה באמת סוף, זה פשוט ככה, אין סוף.
אגב, זה קורה לא רק בטכנולוגיה צרכנית, שדברים שאנחנו חשופים אליהם בבית ודברים שציינת, דוגמאות, אלא גם במקום העבודה, גם בוורקפלייס, גם בכלל בתפיסת הקריירה שלנו, איך אנחנו צורכים והופכים לצרכנים של למידה, מה השאיפות שלנו. אם פעם ילד או ילדה בבית יהודי טוב ידעו שהמסלול שלהם זה לסיים את הבית ספר בהצטיינות, ואחר כך להגיע לאיזושהי הכשרה מקצועית או איזושהי אוניברסיטה שבסופו של דבר אמורה להפגיש אותם עם המקום הראשון או התא הראשון בקריירה, ששם הם משתלבים בחברה, בין אם יש צבא באמצע, אין צבא באמצע, כאילו כחלק מהתהליך הזה, ואז בעצם לעבוד ולהתפתח באותו מקום עד הפנסיה, לצורך העניין. היום יש הרבה קולות, יש הרבה אנשים שהתפיסה שלהם היא אחרת, היא מציעה מסלולים אחרים, מציעה צורה שונה לחשוף את הכישרונות שלהם, מציעה צורה שונה איך את הכישרונות האלה, אותם דברים שבנה מרגיש שהוא אוהב, להפוך אותם לנכס בקריירה, להתפתחות, לפרנסה וכו' וכו'.
היום אתה יכול לעשות כסף נטו מהאישיות שלך. להגיד, אתה יכול לעשות כסף מהאישיות שלך בוודאות.
אני רוצה להגיד לך, זה לא פשוט, זה הרבה עבודה.
בסדר, לחוץ צריך שלם גם, עבודה קשה זה טוב, אבל זה ככה, היום אנשים אומרים, אם אני אצלם את עצמי, אוכל במסעדה, כנראה שאנשים ירצו לראות את זה, ואם ישלמו לי גם כסף כדי שאני אעשה את זה עוד פעם, הסיכוי שזה יקרה הוא נמוך. אבל עובדתית, יש מספר קטן מאוד מתוך אותם אנשים שהם באמת מתפרנסים מזה. לילדים היום זה קשוח. העולם בחוץ חשוף, הוא מאוד מאוד גדול, מאוד...
אז זה יותר קשה, אתה אומר?
זה הרבה יותר
קשה. כי לכאורה יש יותר אפשרויות.
ואז אתה לא יודע מה לבחור, וזה יותר קשה.
לך היה קשה לבחור? מתי הבנת מה, לאיזה כיוון אתה רוצה להתפתח?
אני נרשמתי לתואר אחר לגמרי, לא נרשמתי לתואר בהנדסת תוכנה. נרשמתי לתואר שקשור ל... עוד פעם גם בעקבות אבא כזה, משהו של ניהול, סוג של, לא יודע, איזה תואר תרמית כזה או אחר, שקר כלשהו, של המכללה למינהל בראשון לציון, והתקשרו אליי, ממש קצת לפני שהוא התחיל, אולי, אני לא יודע, שבועיים, משהו כזה לפני, אמרו, תשמע, התואר לא נפתח, לא נרשמו מספיק, יש משהו שם שזה, אנחנו מתנצלים, תמר שם, כך בחזרה, זה. אמרתי, טוב, מה עושים? חזרתי לאינטרנט, חיפשתי מקומות וזה, אמרתי, הנסה תוכנה נשמע מעניין, ואז אמרתי, אוקיי, סבבה, והלכתי לי, כאילו, בסוף הלכתי על זה. זה היה סוג של צירוף מקרים כזה, אבל עוד הפעם, למחשוב, זה תמיד משך אותי, כאילו, תמיד זה היה כזה ברקע.
אתה אומר, אבא שלי היה השראה גדולה, ורציתי להיות גדול כמו אבא, אז חשבתי שהמסלול הזה יביא אותי להיות גדול כמו אבא, אבל באמת מה שאני רציתי, זה, וברגע שניתנה לי האפשרות, אז הלכתי לזה. עכשיו אני עושה השלכה על הילדים שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו דוגמה אישית טובה, האם ירצו להיות כמונו? אז הם כאילו בסוג של...
עדיין זה דוגמה אישית של אבא, זה לא קשור שזה תחום אחר, אבל בסוף. כי זה עדיין, אתה צריך ללמוד, אתה צריך להשתפר, אתה עדיין צריך להיות הכי טוב, אתה צריך לעבוד קשה, אז אתה עובד בתחום אחר. אבל בסדר, אין בזה משהו. יש לי דוד שהוא רופא שיניים. שני הילדים שלו לא רופאי שיניים, אבל שניהם הייתם עובדים בהייטק.
אבל אנחנו מבינים את זה בשלב יותר מאוחר. עדיין הלחץ הזה שכשאני צריך לבחור מסלול, זה סופר מלחיץ, כי קודם כל אני חושב שזה לכל החיים עכשיו.
אבל זה לא.
זה גם, זה סוג של תרמית בראש, זה משהו שאנחנו לא מבינים. בתור סטודנטים, בתור טרום סטודנטים. וההחלטה הזאת מאוד מלחיצה. ומצד שני, אנחנו עדיין לא מספיק מאובחנים, אנחנו לא יודעים מי אנחנו, מה הכישרונות שלנו. איפה למדת אגב?
בשנקר.
בשנקר, יפה, גם אני למדתי בשנקר. לא הנדסה, אמנם. אני רוצה לדעת, האם זה מועיל לך ללימודים, ובאיזה צורה?
כשאתה נמצא שם, זה לא כל, אתה לא כל כך תופס את זה, כי אתה רץ ממבחן למבחן, זה קושה, ואתה כבר עומד שזה ייגמר,
ולא כיף.
ולא כיף הרבה פעמים, אתה חושב על לפרוש, ואתה אומר, וואו, נראה לי שזהו, ואתה מתקשר לחבר, יש לי חבר קבוע, אדי, הייתי מתקשר אליו, שמע, אחי, אין סיכוי, אני לא ממשיך, אני גמור, זה, הוא היה מעודד אותי, ואז שהוא עשה תואר, הוא היה עושה אותו דבר, מתקשר אליי, ואני הייתי מעודד אותו להישאר.
וואו.
ובסוף, כשאני מסתכל היום, לא היום, אפילו כבר הרבה זמן מלפני, לימודים בתואר בסוף נותנים לך המון המון כלים. כאילו מכירים לך את העולם הזה של הייטק, ויש לי מישהו שאני יודע שהייתי בתואר היום, הוא בכלל עושה פרודקט, הוא לא כותב קוד, כי הוא לא רצה גם בתואר לכתוב קוד. אני ועושים הרבה פרויקטים ביחד, והוא לא רצה. כאילו אני אמר, אני הבנתי שזה לא בשבילי, נקסט. אתה מבין, אוקיי, טעמת את זה, טעמת מובייל, טעמת דברים אחרים, סוג של אותך תמונה טובה, אני מאוד אהבתי דאטאבייסים, כשעבדתי, גם היום אני אוהב, כשלמדתי את התואר, ואז במקום העבודה שהייתי, הייתה לי אפשרות להיות DBA, ואז עברתי מהתמיכה הטכנית להיות DBA.
דאטאבייס
אדמיניסטרטור. ונהניתי בטירוף, כאילו זה הבול, וזה כל כך התחבר, לא יודע מה משך אותי לזה, ולמה זה כל כך, כאילו נתן לי הנאה לעבוד בזה. אבל זה לא היה קורה אם לא הייתי עושה את התואר, ולא הייתי עושה את הקורס שהייתי חייב לעשות, של מסדי נתונים לצורך העניין. אז מישהו אחר חווה את זה במובה, יש לי היום חבר שמפתח משחק, למה? כי הוא מאוד התחבר לזה, וגם בלימודים היה לנו קורס, או קורסים אפילו של פיתוח משחקים. ואנחנו עשינו את הפרויקט גמר שלנו, עשינו משחק ביחד ב-VR, זה היה פרויקט גמר שלנו, אונליין אגב, ממש כלום.
וואו.
אני לא בטוח שהוא היה מגיע היום לשבת שנתיים בבית עכשיו, לפתח את הסטארט-אפ שלו, של המשחק הזה שהוא מבטח, בלי החוויה הזאת בתואר.
אוקיי, תואר הוא חשוב. אתה נגעת במשהו מעניין, שאני רוצה, בתור עובד בצ'ק, שמתעסק בלמידה, ובחוויית למידה, שאמרת, לימודים זה לא היה כיף, זה היה מלחיץ. האם לימודים אמורים להיות כיף? תפיסתך?
בסוף, סוג של כיף, כן. אתה חייב ליהנות.
למה לא בתהליך?
שני דברים. קורסים ספציפיים או דברים ספציפיים שאתה לומד, לא אמורים להיות כיפים. אבל זה לא, כאילו, לא כולם חייבים להיות כיפים. אבל מהתהליך עצמו, בסוף, אני חושב שאם אתה מוקף באנשים הנכונים, אתה נמצא בסביבה הנכונה, גם במוסד האקדמיה הנכון, בסוף אתה מבין שאתה נהנה מזה. אתה אולי חושב שאתה סובל, אבל אתה בפועל נהנה מזה.
כאילו התעצמת, נהיית חזק. אבל לדוגמה בקורס של DBA, או לא יודע, בהתעסקות, בזמן שלמדת את זה, זה בתהליך, לא היה חוויה אחרת חיובית?
כן, זה הרבה יותר כיף. כאילו עשיתי את, אני זוכר שזה קורס שעשיתי בו תמיד אקסטרה. זה זרם לי. זה זרם לי הרבה יותר מדברים אחרים, שפחות משכו אותי, פחות דיברו עליה, שם הייתי עושה את המטלה, מגיש, מגניב, פה הייתי עושה אובר.
אגב, זה היה אחרי צבא, לפני צבא הלכת ללמוד? אחרי צבא בטח.
לא, אני לא שירתי, כי בגלל שאבא שלי נפטר, אבל אני בן יחיד, אז אני פטרו אותי.
המסלול שלך הוא מאוד דומה בעצם למסלולם של רוב הסטודנטים בעולם. כן,
שמדלגים על זה, אבל אני לא הלכתי ישר אחרי זה, אני אחרי שאבא נפטר, היה מצב כלכלי בבית שאני צריך ללכת לעבוד. אז הלכתי לעבוד. עזרתי בפרנסה בבית וכזה, וזה רק אני ואימא, כאילו, לא אני אחים, אחיות או משהו כזה. עבדתי בכל מיני עבודות מזדמנות, עבדתי בניקיון, בחניון, כאילו, מה שהיה, לונה פארק, כל דבר שבא אליי. ואז התחלתי לעבוד ב-012, בתמיכה הטכנית, מה שזה היום זה פרטנר. והיה לי מגניב, כאילו, אינטרנט, מחשבים, וזה, יו, אתה מתקן תקלה, ואתה מגלה עולם, פתאום, יו, אתה לא יודע, מה זה ISP, ופתאום DNS, כל מיני מונחים כאלה שאתה...
וגם שם יש קורסים פנימיים שמחשבים אותך.
כן, בדיוק. ואתה לומד דברים, ואתה אומר, וואו, איזה קטע שאתה עושה קליק כזה באינטרנט. כל כך הרבה עולם קורה מאחורי הקלעים שאף אחד אין לו מושג. אגב, עברתי לעבוד בסמסונג, זה רק שבסן התקשורת, שהם הוציאו את הגלקסי הראשון, הייתי שם תקופה קצרה, כי שם הבנתי, כאילו גם, אמא שלי כבר חלתה בסרטן, אז הייתי צריך לחזור להיות יותר קרוב לבית, אבל שם הבנתי שגם בלי תואר אקדמי, התקרה שלי מבחינתי נמוכה. אני צריך לעזוב ולעשות תואר אקדמי, באותו שלב זה היה כלשהו, תואר אקדמי כלשהו, אבל אם אתה לא עושה, אז אתה לא יכול להצליח על התקרה שלך תהיה מאוד נמוכה. אבל גם שם, עוד פעם, זה עולם של טכנולוגיה בסוף, זה הטלפון סמארטפון החדש הראשון של סמסונג, והרגע השני הכי, זה שהגיע גלקסי 2, זה היה באותה תקופה שעבדתי שם, וזה עוד פעם, זה עולם מגניב. אתה מתקין את האפליקציות הראשונות, אתה חוקר את הדברים הראשונים, איך עושים את זה, ואיך עושים את זה, איך עושים את זה. זה היה מאוד, מאוד מגניב בעיניי. אחרי זה זהו, אחרי זה כן, התחלתי את התואר, תקופה קצרה, כמה חודשים אחרי זה, כאילו, וגם עם מצב בבית והכל, אבל עדיין התחלתי תואר. לקח קצת יותר זמן, אבל אמרתי, בתור חוויה, אני מסתכל אחורה, מצוין, טוב מאוד שעשיתי את זה.
בעצם זה שאתה היית בתוך מסלול כבר לעסוק בפרנסה, והיה צורך כזה, וזה שיצאת לשוק העבודה, לא משנה אפילו מזה, בתפקידים מאוד זוטנים, שהחברה הייתה צריכה אותך, כן? זה עזר לך למעשה הרבה יותר מהר להחליט ולהבין איזה סוג של קריירה אתה רוצה בהמשך. כאילו, נגיד מה הצעד הבא, או אולי לא... במה אני רוצה לעבוד, אבל כמה אני רוצה להרוויח.
בזה לא עסקתי.
למה? פרנסה זה לא חשוב? כסף זה לא קשור?
כן, אבל פחות, לא הסתכלתי על טבלאות שכר וכאלו. אמרתי משהו שיעניין אותי, משהו שמדבר אליי, ומשם כבר אני אסתדר. אני אזרום, אנחנו נמצא משהו טוב. ובמהלך הלימודים אתה מחפש, אתה מוצא איזה משהו זוטר ממש ברמה שאתה יודע... פתיחת טיקטים בתקלות בקונברס, מה שעשיתי בתור מסחר שנה, ואז התמיכה טכנית בחברה אחרת. שם אחרי זה קודמתי עוד DBA, ומשם אתה כבר מסיים את התואר, והולך להיות ג'וניור בזוז, פיו, איפה שעבדתי לפני. אז זה המסלול. בסופו של דבר, אתה עובר את התחנות האלה, כי אתה מחפש את ההתפתחות, אתה מחפש את הגדילה, ו... אתה באיזשהו מקום גם רץ. כאילו, גם אם אתה נמצא במקום מסוים כמה שנים, אתה, מבחינתי, אתה עדיין באיזושהי ריצה. אין כזה הפסקה של, אוקיי, מגניב, הגעתי לנחלה, יאללה, בוא נרים רגליים ונשב. לא. אתה תמיד רץ, אתה מנסה תמיד להיות הכי טוב שאתה יכול, שזה גם אומר, מבחינתי, להיות יותר טוב מכל אחד אחר. זה הרבה יותר קשה.
זה בכלל מטרה להגיע לאיזושהי נחלה, כמו שאתה אומר, ולהרים רגליים?
לא, אני לא אעצור אף פעם. המוח שלי לא מסוגל לתהליכים כאלה של, עצירה.
אז הזכרת את זה, הייתי שמח שתרחיב, מה בעצם האתגר במציאת העבודה הראשונה הזאת, ואיך אפשר להתגבר עליו? זאת אומרת, איך כדאי להסתכל עליו? כי אומרים שהאתגר הכי קשה של כל סטודנט, זה העבודה הראשונה.
זה נכון, זה מדויק, כי ברגע שאתה נכנס פנימה, יש לך את הדריכה, כחבר אמר את זה פעם, אמר, הכי קשה זה להתקבל, בסוף העבודה היא תהיה בסוף אותו דבר, פחות או יותר בכל מקום. וסטודנט בהתחלה זה קשה, כי התחרות היא מאוד מאוד גדולה, ואין לך מבחינת קורות חיים או איזושהי היסטוריית עבר, אתה נראה בדיוק כמו ה-LPR שעומדת איתך בתור לאותו תפקיד. אז מה שיתפוס זה או טיימינג, או כנראה אישיות שלך, וכדאי לך מאוד שתהיה לך אולי אישיות שהיא קצת בולטת, או שאתה כן מביא איתך סט של כלים שלאחרים אין, שזה אומר אולי יותר למידה עצמית, נורים פה נגיד פיתוח וכאלה, אז תעשה אולי פרויקטים בבית, שלך משהו מעבר לאותה אלפייה שעומדת איתך בתור. כדאי לך מאוד, כי אחרת אתה תהיה בסוף האלפייה, ויש מצב שאתה פשוט לא תמצא את עצמך. ואז חבל, כי אז פוטנציאלית, התעשייה, או תקרא לזה העולם, מאבד מישהו שיכול ללמוד לתרום.
זאת אומרת, האישיות, משהו אולי אקסטר שאתה מביא איתך, אולי קורות חיים שלך צריכים להיות, אם יהיה בהם משהו, אז באמת אתה מבדל את עצמך בצורה מאוד משמעותית.
אגב, להשקיע בקורות חיים, זה משהו שהרבה אנשים לא עושים. אומרים, לא, מספיק הניסיון שזה, אבל לפעמים לא, בתור מישהו שגייס וראה קורות חיים, לפעמים אתה מסכיר, אתה אומר, אם הוא לא השקיע בקורות חיים, מה אם הוא ישקיע במה שהוא עושה? כאילו, אתה רואה איפה עם אנשים שעשו את זה, כנראה דרך איזשהו אתר, שפשוט הקלידו את זה, או משהו, וזה מעוך, וזה לא נראה טוב, זה, כנראה, אם לא אכפת לו מספיק מזה, כמה אלו באמת אכפת מספיק מדברים אחרים. יש משפט שאומר, how you do anything is how you do everything. איך אתה עושה משהו קטן, כל דבר, כנראה הוא מראה איך אתה עושה הכל.
זאת אומרת, זה הכל, מכתבי אהבה. זה המושג שאני משתמש בו, כשאנחנו ניגשים לרעיונות ו... שאנחנו מאפיינים תרגילי בית למועמדים, כי אנחנו רוצים לדעת האם באמת הם רוצים לעבוד פה, או שלא אכפת להם, הם סתם מכניסים מקום גנרי. וכל דבר, כל התקשרות, כל מייל, כל משימה היא הופכת, יכולה להיות בפוטנציאל מכתב אהבה, ומכתב אהבה יכול להיות מרגש.
נכון. בתור ג'וניור אגב, אני עשיתי את זה, אני חושב שגם עם חבר'ה שיעזינו לזה, אם כאילו בתחילת דרכם, מותר להגיד לא למקומות עבודה, גם אם אין לך כרגע הצעות אחרות. אם לא בא לך, זה לא מרגיש לך מתאים, זה לא מרגיש המקום הנכון להיות בו, כי התפקיד, כי המיקום, כי הזה, זה בסדר להגיד, לא. לא חייב, אוקיי, אם חייב מהעבודה הראשונה, אני אקח כל דבר. לא, ממש לא, אין צורך.
אז אני מבין, בגדול אתה הגדרת את זה, שברגע שאתה מתחיל, אז משם זה איזשהו תהליך של התפתחות, איזשהו פרוגרשן טבעי, שבן אדם שהוא סקרן ורוצה פשוט לגדול, אז הוא יגדל בקצב כזה, בקצב אחר. אבל אני רוצה להגיע להיום. אני רוצה שתספר למעשה, מה אתה עושה היום, מה התפקיד שלך, מה הוא כולל, מה אתה אוהב בו. סנאפשוט.
מה אני אוהב עכשיו? קודם כל זה את הצוות שאיתי, שאני חלק ממנו. גם צוות שאני בעצם עבדתי איתו לפני, פה כמפתח בקן. קצת יותר משנה. אז זה כיף, כי אתה רץ עם האנשים שאתה כבר מכיר, אתה אוהב אותם, ויש לכם היסטוריה משותפת ביחד. זה לא איזושהי הנחתה כזאת של יקחו, זה הראש צוות החדש שלכם, תהנו. לא, אז אוקיי, לפחות אני חושב ככה מהצד שלי, שאוקיי, אנחנו מכירים אותו. אנחנו מכירים את האישיות, אנחנו מכירים את הבן אדם, אני מאוד מאוד מקפיד על להתנהג אותו דבר, לא לשנות יותר מדי מי שאני וזה, כי כאילו, זה עדיין אני, לא משנה מה כתוב בכותרת, אם זה בכלל כותרת. זה באמת גם האפשרות הזאת של לגרום לדברים לקרות. כי עכשיו זה פחות מהצד של הבן אדם הזה שכותב את הקוד בעצם ויוצר את היצירה הזאת, אלא אתה מסתכל על היצירה הזאת, איך היא נבנית מלמעלה כזה, ומכוון קצת ימינה, קצת שמאלה, קצת מסדר פה, קצת מסדר שם, כדי שהיא תצא על הצד הטוב ביותר. וזה חשוב מאוד, האיכות בעיניי סופר חשובה, כי עוד פעם, how you do anything is how you do everything. גם שתהיה הנאה בזה. אין תכלית בלסבול בפיתוח של איזשהו מוצר או פרויקט חדש או משהו כזה. צריך עוד עדיין באיזושהי ענה מסוימת. גם אם לפעמים אתה תוכן אולי קצת יותר שעות ועובד קצת יותר קשה או לצאת בערב, בסוף, בסוף, בסוף צריך להתבצע בצורה שהיא, יש בענה, יש איזשהו כיף במה שאתה עושה בסוף. אתה יכול להסתכל אחורה ולהגיד, אוקיי, זה היה שווה את זה. אותו ערב שהייתי צריך לעבוד ולפתור את הבאג הזה, זה היה שווה את זה. עשיתי את זה לא רק בשביל עצמי, לא רק בשביל המוצר, עשיתי גם בשביל חבר או חברת צוות שלי שתלויים בזה, ועכשיו הם יכולים להמשיך, ואני עזרתי להם, ואנחנו התקדמנו, מתקדמים ביחד. אז זה החלק מלמה הזה, שאתה רואה את הדברים מתחברים, זה וואו. להיות חלק מזה מבחינתי, זה כיף גדול.
אז בוא נעשה חצי צעד אחורה. למעשה, אתה היום מנהל צוות פיתוח תוכנה, צוות של כ-10 אנשים, נכון?
9
אנשים. שהוא כולל למעשה לרוב אנשי הנדסה.
כולם אנשי הנדסה.
אנשי פרונט-אנד, אנשי בק-אנד, אנשי quality engineers, מה שנקרא QE. מה הגדרת המשימה שלכם?
אתה מקבל איזושהי הגדרת משימה בעיקרון, ממנהלי מוצר, מנהלי פרויקט וכו'. משם אתה כבר צריך לפרק את זה לחתיכות. זה תהליך של העבודה בדרך כלל, אתה מפרק לחתיכות. בהתאם עוד הפעם אמרנו יש לנו back-end, front-end, שזה עוד הפעם, back-end זה מה שקרה מאחורי הקלעים נקרא לזה, front-end זה מה שהסטודנט בסוף רואה, באתר של צ'ק, באפליקציה של צ'ק, זה לא משנה, והאנשי איכות שמבדים שזה באמת עובד ומנגן כמו שצריך, וכל אחד מקבל, אני קורא לזה, נגיד, ממלכה משלו כזאת, למשול בה ולהחליט בה, ועם זאת, יש שיתוף פעולה, כלומר, מסתכלים על הדברים ביחד, ו... ניגשים לפרויקט, כנקודת מבט מאוד מאוד גדולה, כי נכון שאולי בשביל הבחור הזה שבונה את הבקאנד יהיה נורא נורא מגניב למדות את זה בצורה נורא נורא מתוחכמת, אבל אם זה לא משרת את בעצם את הפרונט-אנד, אז אנחנו לא נעשה את זה. תעשו את זה בשיתוף פעולה, ועשו את זה ביחד, וזו הגישה שלנו כצוות, אני חושב. משימה אחת גדולה, הייתי קורא לזה. ואנחנו דואגים לפרק את זה למשימות אכילות יותר, שאפשר להתפוטט איתם. מגדיר לוחות זמנים, אני מכן אתה ממש מקבל לוחות זמנים ספציפיים, אבל בדרך כלל אנחנו מגדירים לנו את הטווחים, ועושים עבודות מחקר, אגב, זה לא סתם אתה יושב עכשיו מתחיל לכתוב שורות קוד אינסופיות, אתה יושב, אתה חוקר, צריך ללמוד למה לבנות את זה, איך לבנות את זה נכון, אולי שלא, אולי מה שביקשו גם לא כל כך אפשרי, אולי זה אפשרי עם כוכבית. אתה לא יכול לעשות את זה ולהגיד את הדברים האלה לקראת הסוף. כן, בנינו את מה שביקשתם, אבל אי אפשר לעשות 1, 2, 3. לא, תגיד בהתחלה שאי אפשר לעשות 1, 2, 3, ואז אולי התכוונויות לפי זה.
זאת אומרת, נותנים משימה גדולה, נניח, סדר גודל של כמה זמן?
חודשים.
חודשים, נניח, חצי שנה כזה.
נכון.
אוקיי, אז מקבלים, באים אנשי ביזנס, אומרים, אנחנו היינו רוצים לפתח ערוץ הכנסה או איזשהו ערוץ שיפור עסקי כזה או אחר, באים אנשי מוצר, מפרטים את זה קצת יותר לשפה של איזה פיצ'ר הם רוצים בעצם שיהיו, לפתח דברים חדשים, או להוסיף לדברים קיימים, ואז באים אליכם, ואתם בעצם הצוות של מדענים, מהנדסים.
אנחנו ההוצאה לפועל.
ההוצאה לפועל, אוקיי? בקטע טוב. לא מעקלים לכם, לא מעקלים את חשבון הבנק.
עוד לא.
למה צריך בעצם אדם בתפקיד שלך ולא ישר איש מוצר או אותו איש ביזנס, לצורך העניין שלנו איש מוצר, ויגיד זה מה שאני רוצה, תעשו בשבילי.
אתה מאיים על הביטחון התעסוקתי עכשיו עם השאלה הזאת.
לא, זה כאילו...
אם אני לא ענה נכון, אולי אני לא...
לא, לתפיסתך.
זה מתחבר מה שאמרתי לפני, כאילו, אתה צריך מישהו שיסתכל על הדברים מלמעלה. כאילו, רק שאתה נותן לכל אחד את האזור שלו, שהוא מתמחה בו וזה העבודה שלו, אתה צריך לסדר את הסדר עדיפויות. כלומר, נגיד עכשיו יש לנו 20 משימות לצוות, נגיד לאנשי הבק-אנד, 15 לפרונט-אנד ו-15 לקיווי. לא מתחילים מה שרוצים. כאילו, יש איזשהו סדר עדיפויות של מה אנחנו רוצים לצאת לפני, מה אנחנו צריכים לסיים לפני, ותוך כדי גם דברים זזים, על הדינמיות הזאת, על מה נכנס, מה יוצא, אם אנחנו עומדים בלוחות זמנים, לא עומדים, האם בוא נגיד הפרונט-אנד מוכן לפני הבק-אנד או אחרי מה קורה, ואתם גם צריכים להיות המון המון פעמים, סנן. זה הסנן, כי אליך פונים אנשים אחרים בדרגים יותר בכירים הרבה פעמים, או גם אותם אנשי מוצר או פרויקטים, מנהלי פרויקטים, עם דרישות, עם שינויים בבקשות והכל, ולא כל דבר אתה עכשיו הולך לרוץ ולהנחית על הצוות. אתה צריך רגע לבלום את זה, לדבר על זה, ולעשות קצת, נקרא לזה פוליטיקה קצת, להבין מה קורה, ואז לראות אם באמת יש לזה תכלית ויש לזה סיבה, אוקיי, תביא, אנחנו נעביר את העדכון הזה לצוות ואנחנו כמו שאמרתי, צריך לעשות עכשיו פתאום חשיבה מחדש, אולי תיאום מחדש כזה, ולפי זה להתכוונן הלאה. בסוף, זה היה התפקיד, אני חושב, סוג של מנצח על...
מנצח על הצוות, על התהליך, מצד אחד, מצד שני, גם ממשק.
נכון.
דרך שחיבור, ודרך גם של בידוד.
שהרבה פעמים הוא לא גלוי, כאילו, לא יודעים שזה קורה. כאילו, המטרה היא עוד פעם, זה שהעבודה השוטפת של הצוות תימשך, בזמן הזה אתה בעצם מתנהל מול גורמים אחרים, ומנסה איפשהו לתזמן את מה שקורה בכלל אולי אחרי הפרויקט הזה. אולי יש לו שלב ב', אז בוא נדבר על כבר על השלב ב' הזה. זה לא משהו שאתה כנס ישיבה עם הצוות לדבר עליו, כשהם עובדים עוד על השלב הראשון, זה כרגע לא רלוונטי, אז אתה תהיה שם לפני. אז דברים מהסוג הזה, כדי לגרום שהריכוז של הצוות, כל אחד באלמנטים שלו, כל אחד בממלכות שלו, יהיה אופטימלי ביותר, בלי הסחות דעת. כמה שפחות הסחות דעת, שיוכלו להתרכז בצורה הכי טובה. במה שהם עושים.
נראה לי שמי שמזמין אצלך את הפרויקטים, אז הגופים האלה יכולים להשתנות, הדמויות האלה יכולות להשתנות.
טוב.
אבל הצוות נשאר אותו צוות.
נכון.
אתה יודע, בצורה ציורית אני אגיד את זה, כאילו הנאמנות שלך היא יותר לצוות מאשר לאנשים שמחוץ לצוות. ברור שזה לא מדויק מה שאני אומר, כי אנחנו עובדים באותה חברה ואנחנו מעוניינים בהצלחה, אבל איך הדינמיקה הזאת, כלפי פנים וכלפי חוץ, איך היא באה לידי ביטוי? אני גם רוצה שתספר בעצם איך אתה רואה את מסלול ההתפתחות שלו.
דרך המחשבה שלי, זה כל אחד צריך לחשוב גם באיזשהו מקום על ההתפתחות שלו האישית. זה לאפשר את זה. לנסות לגרום לזה לקרות. כלומר, יש לנו בצוות עכשיו מישהי שעושה פרונטנד, כי היא מאוד מאוד רצה לעשות פרונטנד תקופה, והיא קיועי בכלל. ואנחנו במצב שזה מתאפשר. עכשיו, היה אפשר לבוא ולהגיד, כן, אבל לא. כאילו, אנחנו לא ניתן עכשיו לעשות פרונט-אנד, כי לא צריך. נמצא לה אולי משהו אחר.
לא צריך, זה לוקח משאבים מהחברה, זה תהליך.
לא דווקא משאבים מהחברה, אלא פשוט יש הגדרת תפקיד, היא טובה בזה, היא מנוסה בזה, שהיא רוצה, שתעשה בזמנה החופשי. לא, למה? בוא ניתן. כי אולי בהמשך היא תהפוך להיות פרונט-אנד. אנחנו נקבל חיזוק באגף של הפרונט-אנד, וזה לא חייב להיות דבר רע. או שהיא תהיה גם וגם, באיזושהי קונסטלציה, בסדר? גם יכולות כאלה, גם יכולות כאלה. זה גם יכולת, בדוגמה הספציפית הזאת, להביא כלים והבנה מעולם האיכות, לעולם של פיתוח. לא תמיד יש את החפיפה הזאת. לפעמים אנשים כותבים את הקוד שלהם, בלי לחשוב אחר כך על האנשי איכות, שצריכים לבדוק אותו ולבנות סביבו בדיקות אוטומטיות, דברים מהסוג הזה. לא חושבים על זה. פה יש לך אלמנט של, היי, היא גם מבינה את העולם הזה. יש סיכוי שכשעשו אחר כך את השיחות ארכיטקטורה ודיזיין, כל הדברים האלה, פתאום זה ייכנס, פתאום העולם הזה ייכנס שם יותר חזק, זה יכול להיות נכס מעולה, או מישהו שנגיד גם יש לנו בצוות, הוא מאוד אוהב AI, או מדבר על זה, מדבר על זה, מדבר על זה, עכשיו יש לו הזדמנות לשחק עם זה. היה אפשר להגיד גם, אגב יש פרונט, אני אגיד לו לא, איך תבנה ביחד עם מישהו אחר, איזשהו דמו, איזשהו POC, לא יודע, איזשהו משהו כזה בפרונט. לא, אתה יודע מה? הנה כך. אתה אוהב את זה? אתה מדבר על זה הרבה? בבקשה.
זאת אומרת, עוד לפני שאתה רואה את הצורך, או איפה הארגון ייהנה מהיכולות החדשות האלה, עצם זה שאותו אדם רוצה להתפתח לכיוון הזה, אתה רוצה לתת לו לגדול ולהתפתח.
אם זה, בסוף זה גם ייתן, אתה רואה כבר שפה אפשרויות לאופק קדימה, שגם לצ'ק בעצם יהיה יותר טוב. כי יכול לתת לך בן אדם של פרונטד שמביא איתו איכויות של בדיקת איכות, אוקיי? של קיווי איתו ביערן. או מישהו שגם מכיר עכשיו, הוא נכון פרונט, אבל הוא יכיר ממש טוב את העולמות AI עכשיו, שאנחנו אומרים על הבינה המלאכותית. למה לא? מה הנזק שיכול לקרות? אם יש לנו את האפשרות לגרום לזה להיות, למה לא? אין בזה שום נזק, יש בזה רק, אני חושב שתועלת גם ברמה האישית. ואני חוזר לשאלה המקורית, שבעצם יש את הממשקים האלה, זה חלק מה, אוקיי, קיבלנו משימה, פירקנו אותה לחלקים, אנחנו צריכים להגיד בעצם מה המשאבים שיש לי, כמה ידיים עובדות נקרא לזה, ככה יש בתוך הצוות. לפי זה אתה בעצם עושה את התיעדוף, אתה עושה את החלוקה, אולי אתה מסנן, אתה עושה כזה פיבוט כזה, אוקיי. אנחנו גם נעזר פה בזה, ואולי גם נביא מישהו חיצוני, והיה לנו את זה כמה פעמים. הבאנו מישהו חיצוני לצוות כדי לעזור לנו בכל מיני דברים. כל מיני דברים כאלה דינמיים. בסוף יכולים לקרות, אבל המחשבה קודם כל כן. קיבלת פרויקט, צריך לצאת בזמן, חייב להיות באיכות גבוהה, כן. אם על הדרך אתה יכול לשלב התפתחות אישית של אנשים מתוך הצוות, ברור שתעשה את זה, אין שום סיבה לא לעשות את זה.
אוקיי, אז יופי, אז נגעת בזה. אז כי עד עכשיו, בעיקר מה שהתרכז, זה התפתחות מקצועית. אני צריך שאותם הידיים העובדות ידעו לעשות יותר דברים, או ידעו לעשות אותם יותר טוב לאורך זמן, ואולי יהיו מוכנות לעתיד. מה מעבר להתפתחות המקצועית, אתה מצפה או אתה מביא לצוות?
צחוקי. סתם,
לא
חושב שזה
שמר אותו. לא, נכון, שאתה ניחנת בחוץ.
אני חושב שזה חלק מזה, זה עוד הפעם, זה גם להבין מה לא טוב. אפשר לדבר הרבה על מחמרות וכיף וסבבה וזה, אבל מה לא טוב? מה לא עובד? יש אולי תהליכים בתוך הצוות פנימיים שלא עובדים, בוא נדבר על זה, בוא נעשה לשפר אותם. אולי נוסיף עוד איזשהו אלמנט לצוות שאנחנו צריכים אולי לעשות כדי לשפר את השיתוף ידע, את התקשורת בין האנשים, או גם כלפי חוץ. כאילו, אוקיי, תקשיב, האינטראקציה עם האיש פרודקט הזה, איש מוצר הזה, היא לא טובה. חסר לנו כל הזמן 1, 2, 3. זה לא ברור, זה לא ברור. אתה לוקח את הדברים האלה, ואתה לוקח את זה הלאה. שהקול שלהם יישמע איפה שהוא צריך.
איך ההחלטות האלה מתקבלות אגב בתוך הצוות? איך זה מבעבע כלפי מעלה?
קודם כל, יש לנו, מי שלא יודע, אנחנו עובדים בסביבה גמישה, זה לפי הטקסים של המתודולוגיה של אג'ייל, שעושים דיילי, שיחת בוקר, מסתנכרנים על מה היה אתמול, ומה הולך לקרות היום. כל אחד מדבר על המשימות שלו, וזה גם הזדמנות מאוד טובה, פלטפורמה מאוד טובה. אם מישהו צריך עזרה, מישהו נתקל במשהו, מישהו אחר מהצוות שומע, יכול לבוא ולהגיד, "היי, אני מכיר, אני יכול, זה אחלה פלטפורמה." וגם לי זה מאוד, מאוד נוח, אני יכול לדעת איפה כל אחד עומד במשימות שלו, ואז אני נכנס לחלק הזה של התיאום, של מה צריך להיות מוכן לפני מה, אם אני רואה שזה מוכן לפני הזמן יותר מדי, צריך לתת אז, אולי דגש גם, "היי, אתם גם צריכים פה להתחיל להתכוונן באזור שלכם." זה טקס ששם זה יכול לעלות. כאילו, כל מיני כאלה, תמיד אני אומר, "טענות, בקשות, מענות." זה המקום. ויש עוד טקס של רטרוספקטיב, של מבט לאחור. עושים את זה על שבועיים, לפעמים אנחנו זולגים, אם צריך אנחנו עושים את זה תקופה יותר ארוכה. מה היה טוב, בינוני, חיובי, שלילי בתקופה האחרונה, וגם שם זה פלטפורמה, עוד פעם זה מה שנקרא, יש חופש ביטוי, יש דמוקרטיה, כל אחד יכול להביע דעה וזה מבורך, ומשם יוצאים הדברים, כי עוד פעם, לא כולם מודעים, לא כולם מרגישים לפעמים, ואם נראה לך משהו שהוא בסדר, יכול להיות שבפועל הרבה אנשים בתוך הצוות זה לא בסדר, וזה לא מתאים, וזה לא תהליך שמבחינתם גורם להם לעבוד בצורה אולי קשה יותר. ואתה לא רוצה שהם יעבדו קשה מדי כשהם לא צריכים. שאפשר לשפר את זה ולהקל, אבל להגיד, אוקיי, הנה, זה טיפ-טיפה עוזר לכם, כדי שתהיו יותר מרוכזים ויהיה לכם יותר טוב ויותר נוח לעמוד ביעדים ובמשימות שהצפתם, בין אם זה אישיות ובין אם זה דברים שהם כאילו קשורים לפרויקט.
אתה אומר שיש גם מסלול התפתחות אישית, זאת אומרת, יש משימות אישיות.
בטח, אם מישהו עוד פעם ירצה להתעסק במשהו ולתרום, נגיד, לא יודע, זה גם בתוך הצוות, אנחנו רוצים לתרום לפרויקט כללי כזה או אחר, לאיזושהי תשתית של צ'ק פה פנימית, נגיד יש לנו שני נשות איכות בצוות, שבנו תשתית, אני אקרא לזה ככה, בלי עכשיו לחפור בזה יותר מדי, להביא בתהליך הבדיקות משתמשים למצבים מסוימים, שזה פעם זה היה משהו שכל אחד עושה אולי בדרך שלו, זה היה קצת אולי לא נוח, אולי אנשים לא הכירו. פה יש איזשהו ניסיון ליצור איזושהי סטנדרטיזציה של הנה זה הכלי, אלה היכולות, רוצו עם זה. ואתה בעצם משתף את העולם, אתה משתף את כל האנשים פה בצ'ק, שיש כזה דבר. ויכול להיות שיש אנשים, שמה זה בטוח, בטוח, שימצאו את זה כמשהו מאוד מאוד מועיל, משהו יכולים לעזר, ואני אגיד, איזה יופי, חסכו לי. או זה עובד יותר טוב, מה שאני השתמשתי בו, זה הרבה יותר טוב, אני אקח את זה, אני אשתמש בזה גם. וזה חלק מזה. זה לתעדף את זה, להגיד, אתה יודע, אפילו בתוך הפרויקט, וקרה לנו, שאתה אומר, אוקיי, יש את ה... הגדרנו, נגיד, שהמשימה הזאת היא 5 ימים, עם זאת, בוא נזלוג 2-3 יומים, כדי לקבל את הדבר הזה, שהוא אקסטרה, והוא גם התפתחות אישית, והוא גם בעצם, במקרה נגד של הדוגמה הזאת, מביא תועלת לאנשים אחרים בתוך צ'ק. אוקיי, אז עוד 3 ימים, אבל התועלת בטווח הארוך היא תהיה עצומה.
ובעצם אתה, בתור שבת, קונה את 3 הימים האלה, בהערכות זמנים, כדי בעצם...
בתרמיות, בהונאות, בשוחן.
כן, בהבטחות שווא.
ברור. כל הקריירה שלי זה הבטחת שווא אחר, לא?
בסדר, זה דומה לקריירות אחרות.
זה פוליטיקה, הכל זה פוליטיקה.
אני רוצה לספר שצ'ק בנויה מצוותים. צוותים בתחומים שונים, שעובדים על דברים שונים, שעובדים במחלקות שונות, וגם בתוך ההנדסה, יש הרבה הרבה צוותים שונים, כל אחד בוחר את עצמה שם, ויש לה איזשהו ייחוד או בידול. אנחנו גם לומדים בספרות מקצועית ש... עוצמת החברה או כוחה הוא ככוח הצוותים שלה. זאת אומרת, זה לא אוסף של אנשים, החברה, זה לא 2000, נניח, במקרה של צ'ק 2500 איש, אלא זה הצוותים, זה נניח, לא יודע, 200 צוותים, כוח של הצוותים האלה, כי בסוף אנחנו מתמשקים צוותים. מהו צוות לתפיסתך, ומה מייחד אותו, מבדל אותו, הופך אותו ליותר חזק או פחות חזק?
לא שמערכות יחסים אישיות שקורות ונבנות עושות אותו, אם הן חיוביות הן עושות אותו הרבה יותר חזק. אני לא רואה סיבה למה באמת אנשים שעובדים באותו צוות נגיד לא יכולו להיות חברים אחר כך, ואתה יודע, להתכתב בוואטסאפ לאחר יום עבודה או משהו כזה. אני חושב שזה יכול לעשות דווקא דברים טובים.
אינטימיות, זאת אומרת אינטימיות.
אז גם יכול לחוות את זה בשיחות, מה שנקרא בשיחות בוקר, עוד פעם בדיילי הזה, שאנשים יכולים לשתף, מבט שלי חולה, אני עושה זה מלא, אני משתף מלא, זה חולה, זה ככה, זה היה לי יום כזה, אתמול היה לי ככה. וזה מראה שאנשים יש ביניהם אינטימיות, כי הם לא מפחדים לשתף דברים שאולי הם שותפים רק עם החברים נגיד, או רק עם המשפחה, הם דווקא משתפים גם פה. אז זה יוצר בעיניי תלכיד הרבה יותר חזק מסתם, זה מישהו שאני עובד איתו, לא, זה חבר. זה חבר, אז סביר גם להניח שבהמשך הדרך, אם זה חבר שיהיה לך יותר אכפת מהמשימה שאתה עובד איתו, וזה שאתה צריך אולי להכין משהו כדי שזה יהיה מוכן בזמן, ולא יתקע מישהו אחר, זה מוסיף. אתה לא רק עושה את זה למען צ'ק, למען הפרויקט, או למען אני, כי זה מפתח אותי, שאני עושה את זה גם למען חבר שלי, כי הוא צריך אותי.
איך עושים את זה שאנשים יהיו חברים?
אין לי מושג.
תשמע, יש אנשים חדשים, יש אנשים ותיקים, יש אנשים שעוברים לצוות שלך. איך, מה, פתאום הם יהיו חברים? אוטומטית, מהבית?
אני חושב שאתה צריך לעשות נחיתה רק עליהם, קודם כל. בתור עולה חדש כזה, אתה עושה עלייה לתוך הצוות. אוקיי, אז
אתה עושה אונבורדינג.
אתה עושה עלייה לצוות.
זה כמו חדש שמגיע למשפחה, אח קטן, לצורך העניין, אחות קטנה.
אני לא יודע, כאילו שנולד לי הילד, אז שבועיים ראשונים דווקא הבת הגדולה, כאילו הבת שלי הייתה בסדר, אחרי שבועיים היא החליטה שהיא מבינה שהייצור הזה נשאר פה לאורך זמן, ואז היא אמרת, אז אני לא יודע אם זה תופס, אבל...
תשמע, זה אומר שצריך גם להתכונן למצבים כאלה.
כן, כן, היה מרד, בתוך הצוות אני מקווה מאוד שלא יהיה מרד.
יש לנו תחרות בין האנשים בצוות?
לא.
למה?
כן, אני חושב שעוד הפעם זה תלכיד שעובד ביחד. יש לו תחרות בריאה של אוקיי, וזה יש, של אוקיי, הבן אדם הזה יודע טכנולוגיה X, הוא מכיר את התשתית הזאת ממש ממש טוב, גם אני רוצה. לא כדי להגיד, הנה תראו, אני כמוהו, אני יותר טוב ממנו. לא. זה הרבה פעמים כדי להקל על אותו בן אדם, להגיד, אני פשוט רוצה לשאול אותו פחות שאלות. אני פשוט פחות רוצה להיות, נגיד, נוניק במרכאות ולשאול, כי אני יכול ללמוד את זה לבד, בוא נלמד את זה, אני יודע את זה, זה טוב לי, ואני גם מקל עליו, כי אני פשוט לא, כל פעם אקח לו כמה דקות פה, כמה דקות שם.
אז מה זה, כאילו אין אמון מספיק בשביל להיפתח ולהיחשף, להגיד וואלה, אני לא מכיר את זה טוב, תעזור לי, או אני
רוצה ללמוד ממך? לא, זה בסדר. יש את הלמידה אחד מהשני, ויש מלא פעמים שיושבים ומסבירים, ואתה עושה את זה היום, יושב ומסביר ומלמד איך לעשות פרונטן בצורה נכונה ובגישה נכונה. אבל עדיין, אני חושב שזה הצוות שלנו, שכל אחד עדיין יגיד, אוקיי, יופי, אני עדיין אלך ללמוד לבד. כי אני רוצה לדעת יותר, ואני גם רוצה פשוט להיות פחות, בוא נגיד, תלוי במישהו אחר שילמד אותי ויחבין אותי ויחזיק לי את היד. זה שילוב, כאילו כל אחד בא, וזה ההתפתחות האישית הזאת, שאמרתי בהתחלה שכל אחד באיזשהו מקום צריך להיות אחראי על ההתפתחות האישית שלו. אחרת זה לא ינגן, כאילו יש גבול עד כמה... צוות כצוות יכול להוביל אותך ולפתח אותך קדימה. בסוף, אתה גם צריך להיות טיפה אחרי על הדברים.
אתה צריך להיות משמעותי, אתה צריך להביא איזושהי תועלת עצמית כדי להרגיש משמעותי. זה משהו שאי אפשר להקנות לך, אלא אתה יכול לקנות לבד את המשמעות שלך בלבד.
ולא בצורה כזאת קשה. הרבה יותר פשוט. מה שאנשים חושבים.
אני שמתי לב שאתה מאוד מצטנע פה בעניין הזה, כי למעשה אתה היית מהראשונים שהובלת את מהלך המיתוג של הצוות שלך.
צוות שלנו,
כן? אני מנהל הצוות הזה, לשמחתי הרבה. אני חושב שכל פעם שאני מתוודע לשמות של צוותים אחרים, זה תמיד מצחיק אותי, זה שמות מצחיקים יש להם, אבל לנו יש שם חזק מאוד. אז אתה היית מהראשונים בחברה. שהובלת מיתוג חדש או מיתוג חזק לצוות שלנו. אתה יכול קצת לספר על זה? כאילו להסביר למה, מה הייתה המחשבה, איך זה בא לידי ביטוי, מה היו התוצאות של זה?
תוצאות מדהימות, אתה הצבת לוגו מעולה. כי אני הסתכלתי עלינו בתור צוות שעשה המון המון דברים. וגם לאחרונה גם היינו תוספות חדשות לצוות, שני אנשים, חצי שנה, משהו כזה. והם פשוט ככה התחברו אלינו בצורה כל כך כזאת דינמית וכאילו טבעית. שהם חלק מאיתנו. בסוף, לא משנה מה קיבלנו, לא משנה מה נקבל, אנחנו מוצאים משהו איכותי, בזמן, ואנחנו עושים את האקסטרה. כאילו, אתה לא תקבל פה מה שביקשת וזהו. אתה תקבל, כמו שאמרתי, על הדרך, את הפידבק הזה של, היי, אפשר גם אולי גם את זה וגם את זה, בא לכם? או בוא נעשה גם את זה, כאילו דברים שבדרך כלל אומרים, טוב, עשית משימה, יאללה, תורידו את זה מני וכולי. אני חושב שגם כצוות, התלכיד, בגלל שיש פה את הגיוון הזה של כל התחנות, יש לך פה פרונטן, יש לך פה בקן, יש לך פה קואליטי, הכל פה ביחד. זה מנגן בצורה מאוד מאוד טובה. והחיבורים האישיים האלה, זה בסוף יוצר מיתוג. השם שלנו יוצר איזשהו מיתוג, ואין שום סיבה שלא תהיה לו התגלות ויזואלית כלפי העולם, שיהיו יגידו, אני מכיר אותם. הם יעשו את זה. הם טובים.
אוקיי, אז אני אסביר את זה, אני רואה שאתה עדיין מצטנע. זה נושא שאנחנו נחזור לעבוד, צ'ג, חברה בינלאומית, רב-לאומית. אוקיי, אנחנו פרוסים על פני הגלובוס. זה לא רק הבדלים גיאוגרפיים שיש בינינו, אלא גם עניינים, הבדלים בתפיסה, בתרבות, בגישה שלנו לפתרון בעיות בקצבים שלנו, במה אנחנו הולכים יותר ברצינות, איפה אנחנו הולכים יותר בזהירות, איפה אנחנו מתפרעים, או אתה יודע, פורצים דלתות, יורים קודם ואחר כך שואלים שאלות.
תמיד יורים קודם, אני חושב שאלות.
בחברה רב-לאומית כזאת, נושא של תקשורת הוא מאוד מאוד חשוב. ברור, זה לא הנושא היחיד, יש עניין של ערכים, שזה הדברים שבעצם מאפשרים לנו להתלכד, להסכים על דברים מסוימים, לתקשר בצורה יותר יעילה, לדעת למעשה מה חשוב, מה לשולחן, מה אנחנו צריכים, מה הכיוון שלנו. ודבר נוסף הוא, זה שאנחנו צריכים להכיר זה את זה, ויצא ככה שהצוות שלנו, נקרא לו בשם, בשמו, Hackworth, כבר הפך לסוג של מפורסם בקרב אותם צוותים שעבדנו איתם. נניח עבדנו מזה 5-6-10 צוותים בהתחלה בינלאומיים, אז הם הכירו אותנו והשמות שלנו, או השם של הצוות, הוא התפרסם במייל של השקה כזאת, או במסמך כזה בקונפלואנס וכו'. ואז כשצוותים חדשים באים לעבוד איתך, אז יכול להיות שהם שמעו עליך משהו. או לחילופין, כשבא איזה איש מוביל בחברה שבא רוצה להרים פרויקט חדש, והוא בוחר לעצמו עכשיו עם מי הוא יהיה, הוא הולך לעבוד, אז גם שם עוזר שהבידול והמיתוג של הצוות שלך ילכו לפניך. למעשה, בתוך הסביבה הזאת, אף אחד, אף צוות, חוץ מלקחת שם מיוחד, לא עסק במיתוג, בלהגיד מי הוא, מה הוא. אני זוכר שאני ואתה דיברנו על זה ואמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים בעצם לייצר יכולת של הצוות להפיק תכני וידאו, גם בתוך החברה, לצורכי תקשורת פנימית, כי אנחנו עושים דמויים, אנחנו רוצים לחגוג הצלחות ולהגיד, אוקיי, זה מה שעשינו, כי עבדנו על זה חצי שנה, ועכשיו אנחנו כבר, אנחנו בגריינד, אנחנו אפילו שכחנו שהרמנו עכשיו איזה מפלצת, על זה שאנחנו רוצים אולי לשדר החוצה לאותם אנשים שעכשיו מסיימים תיכון, הולכים לאוניברסיטה וזה, לספר להם, לכוון אותם וכו'.
כמו שאומר אילן מאסק, famously, here is a failure to communicate. אנחנו רואים חברה בינלאומית גדולה, פרוסה על פני הגלובוס, טיים זונס שונים, תרבויות שונות, תפיסות שונות, הבנה שונה של המוצר, מטעם זה שיש קרבה שונה אל המוצר, בעוד שיש סטודנטים מסוג מסוים בארצות הברית, יש סטודנטים מסוג אחר בישראל, יש סטודנטים מסוג אחר במדריד, יש סטודנטים מסוג אחר בדלי וכו'. תהליכי עבודה שרוצים להנחיל ומשתנים, כן. איך עובדת התקשורת בין הצוותים? האם זום סוגר את הפינה, מיילים? האם זה התמונה המסוידת הזאת של הקורפורט שמדמיינים, שבן אדם, החלון שלו למציאות הוא המסך שלו, הקיוביקל שלו, וזהו, זה כאילו, ככה זה עובד.
קודם כל לגבי זה שאתה אמרת שאתה סגור בפינה שלך ואתה לא, לא, לא חשוף, אני חושב שאני מאוד מאוד מקפיד על זה, כשיש דברים רלוונטיים, ואנחנו מדברים על זה בדליס, בשיחות בוקר שלנו, לשתף בכל מיני אקספרימנטים, וכל מיני תהליכים שקורים, שאנחנו לא מכירים. לפעמים זה כזה מגיע במייל, ואנשים מתעלמים, אז את הדברים החשובים, לפעמים זה אפילו נוגע לדברים שאנחנו עבדנו עליהם בעבר. היי, שימו לב, זה קורה ברקע, ותראו עכשיו שאתה יצא איזשהו אקספרימנט, לבדוק התייחסות של סטודנטים לאפשרות כזאת, ולהצעה כזאת, ולמוצר כזה, ופיצ'ר כזה. אני חושב שזה מאוד חשוב לעשות. אני לא יודע עד כמה זה נפוץ או לא, אני חושב שזה מאוד חשוב, כי אז אתה בעצם מבין שעובדים על דברים אחרים ברקע. זה לא שאתה רץ, ואתה, יש לך את הדברים שלך, יש גם דברים אחרים ברקע, וזה יכול להיות להשתלב עם דברים שלך. אם זה משהו שאתה עבדת עליו, והם בונים על זה, אז זה חשוב לדעת. כאילו, אתה כן חלק ממשהו גדול, מקורפורט, אבל גם שם יש הרבה חלקים שזזים, וכולם מנסים להניע את החברה ואת המוצר ואת התהליכים שלנו קדימה, להיות יותר טובים. אתה רואה את זה מקום לזה, ואתה רואה את זה מזווית של מרקטינג, שאולי מוצאים פתאום ירידה במחיר לאזורים מסוימים, או כל מיני כפתורים חדשים שמוסיפים ורוצים לראות הענות של משתמשים של סטודנטים, מכל מיני אזורים. אז אתה מבין שאתה לא לבד בסיפור הזה. כאילו, לא אחרים נחים ואתה דוחף קדימה.
זאת אומרת, אתה מכין לכל הפגישות האלה עם הצוות, את השור היומי שלך של...
לא יומי, לשמחתי. אבל כן, אני משתדל, אם יש משהו קונקרטי.
סקירה עולמית כזה.
סקירה, כן. יש את זה בחדשות, איך זה נקרא? העולם בדקה או משהו כזה? אז כזה דבר.
אוקיי.
אני חושב שזה חשוב. והרבה פעמים אתה רואה שם פרצופים מוכרים, או דברים שאנחנו נגיד עבדנו עליהם וממשיכים את זה הלאה. משתדל זום פותר הרבה הרבה בעיות בסופו של דבר. אני מצאתי את עצמי המון המון פעמים, גם בתור מהנדס וגם עכשיו בתפקיד הזה, שסלק או מייל יוצר בעיה תקשורת, אתה נפגש עם הבן אדם לממש כמה דקות, וזהו, זה נסגר שם. יש הבנה, הכל בסדר, ואני באמת ממליץ על זה. נכון, אנחנו באמת אומרים שם, אתם עובדים באזורי זמן לא תמיד אותו דבר, אם צריך לקום יותר מוקדם, אם צריך להישאר קצת יותר מאוחר, אבל זה שווה את זה. 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה, יכולות לפתור בעיות תקשורת ואי הבנה של... ימים שלמים יכולות להימשך בזומים בסלק ובאימיילים. אז לגמרי זה כלי חזק. להתאים את עצמך לתרבות, אני חושב שיש בזה משהו, למרות שזה משהו שלוקח קצת זמן. אני חושב שזה שווה את זה, כי אז בעצם זה מונע המון המון קונפליקטים. כי אתה יודע, הציפייה שלך מראש היא מסוימת. כלומר, כשאתה עובד עם קולגה בארצות הברית, אתה מבין את התרבות שהוא ממנה מגיע, ואת הקונספט ואת המיינד, סט שהוא מגיע איתו.
איך אתה מבין? זאת אומרת, אתה חייב לבוא עם ידע הזה מהבית?
אתה לא תגיע איתו מהבית, לא. לי יצא נגיד במקומות קודמים לעבוד עם חבר'ה מיפן, ואני הבנתי מאוד מאוד יפה שגם באימיילים יש דרך מאוד מאוד מדויקת לדבר איתם. אתה לא יכול להתכתב איתם בצורה חופשית. יש לך ממש צורה להתכתב איתם.
איך לומדים את זה?
רק מניסיון של מישהו היה שם בפניך. ככה אני למדתי את זה שם, וככה אני למדתי את זה גם פה בצ'ק. להבין את את השחקנים
שמשחקים איתך.
והכוונה, כן, בסופו של דבר. עכשיו תלמד את זה בדרך הקשה, אגב. שאם תעשה טעויות, ואתה תרגיש פתאום בצד השני, שהיחס אליך משתנה, היחס אליך הוא פתאום פחות חיובי, פחות נחמד, פחות זה, כנראה שאתה עושה משהו שהוא פחות מתאים.
זה בדיוק מה שאתה לא רוצה ללמוד בדרך הקשה.
נכון, אבל זה גם אפשרי. מה שעושים פה בצ'ק, שהוא באמת יוצא דופן לדעתי, זה סדנאות כאלה של שעה, שעתיים, להסביר ולהראות איך מתנהלים מול תרבויות אחרות. כאילו, איך נושא שיחה לגיטימי של small talk במקום אחד, זה פשוט לא לגיטימי במקום אחר, שם פשוט נגיד סוללים ישר לעבודה. אני חושב שהביאו את הדוגמה הזאת כמה וכמה פעמים, גם פה כשעשו את הסדנאות, עם המגישה בשעה 3 בארצות הברית, זאת אומרת שבשעה 3 נכנסים לחדר, מפטפטים 15 דקות small talk ואז עובדים, בגרמניה אתה מחכה מחוץ לחדר כבר 5 דקות, כאילו 5-3 אתה כבר עומד מחוץ לחדר, מחכה להיכנס, אין small talk, בשעה 3 מתחילה הישיבה, בארץ זה קצת יותר גמיש, אנחנו אומרים ב-3, מתחילים ב-3:20, מסיימים ב-3:45, למרות שזה היה אמור להסתיים ב-3:30.
אבל ב-3:45 אתה מסיים את המוצר כבר.
סביר להניח, כן, זהו, אתה רץ יותר קדימה. אז זה ממש מאוד שונה, מאוד מאוד מגוון. אני חושב שהסדנאות שעשו פה גם הראו את זה, גם שיש הבדל בין כל מיני סוגים של אנשים שנמצאים באותה מדינה. ואתה צריך להבין שבן אדם אחד מדבר ככה, בן אדם אחר מדבר צורה אחרת. זה יכול להיות מצב שפשוט אומרים לך את אותו הדבר, פשוט במילים שונות, ואתה צריך להיות רגיש לזה.
אוקיי, יש פרוטוקול תקשורת מסוים, והארגון דואג שאנשים יוכלו לתקשר בצורה בריאה. אני מבין שגם הערכים של החברה הם חלק מאותם התפיסות הבסיסיות שמאפשרות לתקשר. וגם לעבוד עם key results לרבעון, או כמו שאצלנו עושים את זה עכשיו, ב8 ספרינטים, כן, כדי לייצר בעצם ניסיונות יותר מהירים. זה גם כלים לתקשורת יותר בריאה, שכולם ידעו במה אנחנו מתעסקים ומה חשוב.
גם הג'ירה שלך, סליחה, נראית אותו דבר. כאילו, החלוקת משימות, הדברים של המבניים האלה נראים אותו דבר, זה ככה שאתה מסתכל בעצם על איך צוות אחר בנוי, ואיך המשימות שלו מחולקות, דברים מסוג הזה, אתה מבין כבר איפה הוא נמצא. זה לא שיש לך שם מצב שכל אחד עושה את הדברים בדרך שלו, וגם הזמנים מתואמים, כלומר הספרינטים מתחילים באותו הזמן, מסתיימים באותו הזמן, השפה היא אותה שפה, כלומר מתי אתה עושה בספרינט הבא, אני יודע מתי הספרינט הבא שלך, כי גם שלי מתחיל באותו תאריך, וגם מסתיים אחרי זה באותו תאריך, זה לגמרי תורם.
זה נראה שכולם פועלים לפי אותם מוסכמות, לפי אותם כלים, האם זה לא הופך את כולם לאותו דבר, לסוג
לא,
של
לא, לא, לא.
אוטומטים לא, כאלה,
לא, לא, לא,
חצי
ממש
אוטומטים,
לא, ממש לא.
רבע אוטומטים.
עשו את הסטנדרטיזציה הזאת, ואני לא מסכים עם זה בכלל, כאילו כל אדם בסופו של דבר הוא אינדיבידואל, וגם ברגע שיש לך מערכת, שיש בה איזה שהם כללי משחק של אוקיי, הג'ירה שלנו נראית בצורה מסוימת, הספרינטים שלנו קבועים, וגם בעוד וגם ארצות הברית, גם ישראל, מתחילים באותו הזמן, מסתיימים באותו הזמן, אז מה? אתה עדיין יכול לבחור את המנהל הזה, אתה עדיין יכול לבחור את הניגש לזה, איך אתה מחלק את המשימות שלך, איך אתה יוצר את התקשורת ואת הערוצים והממשקים האלה, כלומר, אתה יכול להיות כזה ששולח, נגיד מצאת איזשהו איש קשר, אתה צריך לדבר איתו במקום אחר, מצוות אחר, אתה יכול להיות מאלה שפשוט שולחים הזמנה לפגישה באימייל, או שאתה יכול להיות מאלה שפונים בסלק קודם כל, מוצאים איזושהי שיחת חולין כזאת, הם מבינים שאתה פנית לאדם הנכון, ואתה באמת יכול לקבוע איתו פגישה, ומוודא איתו מראש שהזמן הזה בסדר ומתאים לו, בעיניי זה דרך עדיפה. אתה לא איך אתה ניגש לזה. זה שיש איזשהו משתום הפרוטוקול, איזשהו ממשק כזה, זה יפה, אבל יש לך המון המון מרווח שם לשחק, ואני חושב שבצ'ק יש את האפשרות הזאת. אנשים מביאים את זה לידי ביטוי בסוף. כל אחד לוקח את זה לכיוונים שלו, ואומרים, אתה יודע מה, אבל אני שומע את זה המון המון מהאנשים כאילו בצוות שלנו, שאומרים, כן, דיברתי, כאילו, קיבלתי הערה מההוא, או משהו כזה, כי מישהו שלח לי הודעה, אני אקבע איתו לבד. כבר יש שם את ההבנה הזאת שהרבע שעה 20 דקות האלה בזום, עדיפות, הפני עכשיו איזשהו מסע ומתן, ונסות להבין מה קורה, נפגשים, מדברים, ושם כבר ממשיכים הלאה, אז לגמרי יש שם גמישות. אתה לא רובוט ומתנהג כמו כל האחרים.
זאת אומרת, אתה אומר שלכל צוות יש לו מין זהות משלו.
לכל צוות, וגם בתוך הצוות יכולות להיות כמה זהויות, כי כל אחד בסוף יש לו את הדרך שלו לגשת לדברים. נכון שבסוף אתה מנסה לכוון לאיזושהי דרך שהיא סביר להניח תהיה יותר מתאימה ואופטימלית להשלים את המשימה, לעמוד ביעדים והכל, אבל אם יש אנשים שלוקחים את זה לכיוון אחר והכיוון הזה עובד והוא מתאים להם יותר, זה בסדר. אין בזה שום דבר. לא בכוח, לא צריך להכריח אנשים לעשות דברים בכוח, כי ככה כתוב איפשהו לעשות.
הפוך של הבכוח זה שבן אדם בוחר, אנחנו בוחרים לפי מה שאנחנו מזדהים איתו, ואני רוצה שצת תדבר על הזהות, על האידנטיטי של של צוות. מה זה בשבילך?
אני חושב שזהות הצוות נקבעת עם הזמן, כשאנשים מגיעים, ובין אם זה צוות חדש, וגם אפילו מישהו עוזב את הצוות, עוזב את החברה, גם דברים כאלה קורים, מגיע מישהו אחר, בסוף זה שאלה באמת אם אתה נכנס לזהות הזאת שהצוות ידבע עם הזמן. ואני חושב שזה באמת מגיע מכל החלקים שלה ביחד, כלומר אתה תמיד חפש לראות את, איך המכלול הזה עובד ביחד, וזה חלק מהזהות של הצוות בסוף, זה הרצון בעיניי לא רק להגשים את המטרות של, של אותו ריבון, של אותו ספרינט, של החברה לאותה שנה, זה גם להגשים את המטרות האינדיבידואליות של כל אחד ואחד מהם, וזה חלק מהזהות הזאת בסוף של אנחנו יחידה אחת, אנחנו עובדים ביחד בשיתוף פעולה והכל, עוזרים אחד לשני. עם זאת, אני עדיין מקבל את הממלכה הקטנה שלי בתור אינדיבידואל, להתפתח בדברים המקצועיים, בדברים אישיים יותר, כל אחד ניקח את זה למקומות שהוא רוצה, וזה בסוף בעיניי מה שבונה, וגם הרבה מהזהות הזאת זה הדרך, כאילו הפרויקטים שעבדת עליהם. לפעמים הדברים הכי קשים בסוף יוצרים את הזהות הזאת של וואו, עשינו משהו מאפס. עכשיו אנחנו המובילים בכל צ'ק באיזשהו תחום מסוים. והיה לנו את זה כמה פעמים, אתה מכיר את זה הרבה יותר טוב, שהיינו עושים דברים עם האי-רידר, ועשינו את יוורסיטי, ואנחנו היינו איזשהו מגדלור כזה, שאלה, אם אתם צריכים את זה, יש לכם את החבר'ה האלה בישראל לדבר איתם. וזה חלק מהזהות שלך, זה בעצם הדברים שאתה עובד, ואתה מוציא
שם, יש שם.
אתה מוציא שם, ואתה בעצם נהיה, ככל שהזמן עובר, מותג.
אוקיי.
בסוף.
אמרת שאתה נותן לזהות של הצוות להתגבש עם הזמן. קשה להאמין שאתה בתור מוביל, תיתן לזה להיווצר בצורה חופשית, כאילו איך שזו, ולא תכוון את זה לשום.
לכוון, כן.
איך תרצה לכוון את הצוות בהתגבשות הזהות שלו? כאילו מה מבחינתך אתה מרגיש את התפקיד שלך?
קודם כל אני מדבר על החלק האישי האינדיבידואלי, זה להיות ולדבר עם כל אחד ואחת, בדברים שצריכים. מה שחשוב, מה שמפריע, ולשאול תמיד, האם יש איזה משהו שאתם רוצים לעשות, להתפתח לכיוון מסוים, ללכת לכנס, או אם כן, חייבים לדאוג למישור הזה, כי אחרת זה לא ישים. זה לא עכברים שרצים בגלגל, והכל סבבה, לא, זה בני אדם, ויש שם הרבה הרבה דברים שצריך לך בחשבון. מבחינת ההכוונה לזהות היותר, כאילו, נגיד, כללית, אז כן, בסופו של דבר, זה מגיע מעולם הערכים שאני מגיע ממנו, שזה שאיפה למצוינות, לשלמות, עמידה ביעדים, מקצועיות, ובסופו של דבר, ודיברנו על זה כבר לא מעט, אני משתדל מאוד מאוד מאוד, אני חושב שאני עושה את זה, אני לא עושה לעצמי הנחות. אני לא מקל, כאילו סבבה, זה יעבור, לא, אני לא אוהב את הדבר הזה, אני לא אוהב את זה יהיה בסדר, לא. תעשו את הדברים טוב, אם אתה עושה אותם, תעשו אותם טוב. How you do anything is how you do everything. זה חלק מהזהות הזאת שתמיד רץ אצלי בראש. שזה התמונה שלך בסוף, זה הפנים שלך. כמו שאתה עושה את הדברים הקטנים האלה, כנראה גם אתה עושה את הדברים הגדולים. ובסוף זה התדמית שיוצאת החוצה.
זאת אומרת, התדמית היא חשובה לך גם ברמה האישית, זה איזשהו משהו... לא בקטע רהפתני, בקטע של כבוד, זה מי שאני. משקל הזהות או משקל התדמית שלי ביחס ישר לכמה שאני משקיע בה.
אתה משקיע בה מסביב, ואז התדמית מגיעה כתוצאה מזה. אם אתה משקיע בפרויקט, אתה משקיע בתכנון, אתה משקיע בעיצוב של זה כלפי חוץ, אתה מצליח לשדר את הדברים כמו שצריך, אתה מתקשר כמו שצריך, כל זה ביחד. ובסוף, זה בונה איזשהו מותג, זה בונה את השם שלך שהולך קדימה. כשאנשים יגיעו לאזורים האלה בקוד, שהם יקראו את המסמכים, יגידו, הם כתבו את זה, זה פצצה. אני יודע, יש לי מי לדבר, אתה יודע, זה אנשים מקצועיים, ואני יודע שזה גם יעבוד בסוף. אז זה משהו שנבנה. דברים נוספים שעשינו כאילו ברמת הצוות, זה הקטע של ההצגה העצמית בעצם. עשינו לעצמנו כרטיס ביקור. אין את זה היום לאף צוות אחר בצ'ק. אני לא בטוח שיש את זה להרבה צוותים בכלל בעולם. יכול להיות שאין את זה. וזה בזכותך אגב. עם יכולות וידאו ועריכה ודברים כאלה מהרמה הגבוהה ביותר. שהקראנו את הסרטון ואנשים קמו ומחאו לך כפיים בזום, אז אני צריך להגיד את זה. מה שעשינו באמת זה אמרנו, במקום עכשיו לעשות הצגה עצמית, או לעשות איזושהי מצגת ובמצגת, לעבור שקף שקף ולהראות מה עשינו, וכל אחד יסביר מי הוא ומה הוא, זה משעמם, זה של פעם, והחלטנו לעשות סרטון. פשוט צילמנו כל אחד מהצוות, מדברת על הדברים שעשינו בשנה האחרונה, זה היה ב-2022 כזה, סיכמנו את 2022, 2023 קצת, לספר על עצמו, מי, מה הדברים קדימה, פשוט, זה היה מדהים, זה 5-6 דקות, שאתה מקבל תמונה של כל האנשים שנמצאים בצוות, על מה הם עבדו, ממה הם מרוצים, ומה הם היו רוצים לעשות קדימה, זה מושלם, זה הרבה יותר טוב מלקרוא את זה משקופית מסוימת, והיום אין את זה מאף צוות, יש לנו את זה, אנחנו משתמשים בזה המון, וזה מביא את הפירות.
איפה משתמשים בזה?
זה ברמה של שיחה עם מנהלי מוצר חדשים שאתה מתחיל לעבוד איתם, אמריקאים לצורך העניין, ואתה מציג להם את זה. במקום לעשות עכשיו את הסבב, כל אחד יציג את עצמו וכזה, לא, חכו. כולם מחוברים, אתם רואים אותם? קחו את הסרטון רגע. קחו 5 דקות, תראו את זה, תקומו תמחו כפיים ליהודה אחרי שזה מסתיים. גם הגיעו לארץ כל מיני, הגיעו כאן כמה סמנכלים, וגם בפניהם לא התביישנו והצגנו להם את הסרטון. וזה היה שונה לחלוטין מדברים אחרים. אני חושב שזה גם משהו מאוד מאוד מגבש בזהות של הצוות, לדעת שיש לך את זה בכיס. אתה מבדיל את עצמך מאוד מאוד, ובסוף הרושם הזה זה כאילו איזושהי חוויה.
איך הצוות באמת מעכל את זה? כאילו הם לא באו להוליווד.
לא. לא כולם אוהבים את זה, לא כולם שמחים תמיד ורצים להצטלם ודברים כאלה. ואני חושב שהמשקל של זה בסוף בא לידי ביטוי אחר כך שהם רואים את עצמם לדעתי. איך הכל מתחבר ביחד.
זאת אומרת, הם מבסוטים מהתוצאה, זה לא שאונסים אותם לדעת.
חס וחליל. וגם כשהם רואים את התגובה של האנשים שאנחנו מציגים להם את זה. הצגנו את הסרטון הזה כבר לדעתי 4 פעמים, משהו כזה, בכל מיני גרסאות קצת שונות ועריכות. בכל פעם הייתה תגובה מדהימה. כאילו, הופתעו לראות את זה, ציפו לראות משהו אחד, קיבלו משהו אחר לחלוטין. ומבחינתי זה לגמרי הצלחה. כך לקחנו את זה, אמרנו, בוא נעשה לוגו לצוות שמתאר אותנו ואת ה... יכולות ואת האיכויות, גם את זה יהודה עשה בצורה מדהימה, תעשה את הכפיים עוד פעם, תכניס את זה. תעשה, נו. אתה לא עורך את זה החוץ, אתה משאיר את זה.
היה אירוע שסיימנו פרויקט גדול מאוד שעבדנו עליו בתשעה חודשים, עבדנו עליו עם הרבה מאוד צוותים, ואז ברגע הסיום היינו בהלם, כאילו לא ידענו, לא הרגשנו כך מה אנחנו חוגגים, או אתה כבר לא מרגיש, אתה כל יום התעסקת עם זה, ואז אתה לא רואה את כל היער, אתה רק רואה עצים. ואז עשינו סרטון שמסכם את העבודה ואת התוצרים שלנו שהצגנו אותו בעצם לכל אנחנו, כך אנחנו, הצוות שלנו חגג את ה...
נכון, לכל המי ומי.
זה כי המתנה שלנו הייתה לכל הצוותים שעבדו לפרויקט הזה, צורך העניין. מה שאני מבין שאיזשהו כלי, שהוא כלי תקשורתי, גם הופך להיות לכלי מייצב זהות, שם וי על כל הצ'קבוקסים של התקשורת, להכיר, להרשים, לשייך דברים, להסביר. ההפקות וידאו האלה הן הופכות למשהו שהוא מגבש את הצוות.
כן.
הופך אותו למשהו מעבר לצוות הנדסה. הם כאילו הופכים להיות למין כוכבי...
כוכבי קולנוע. אני חושב שחשוב גם שתהיה רמה של שקיפות בתוך הצוות, וגם שיתוף. כלומר, אני לא רואה שום דבר רע בזה שאנשים יתייעצו אחד עם השני על לא יודע איזה מצגת שהם מכינים או איזשהו מסמך. גם אם זה אפילו מישהו שהוא לא דווקא זה התחום שלו, פשוט מה אתה אומר? אתה יכול רגע להסתכל, לא רואים מהסוג הזה, אני בעצמי הכנתי מצגות ושאלתי אנשים כאילו בצוות מה אתם אומרים ומה נעצה ומה נראה לכם כאלה. אני חושב שזה רק מוסיף יותר ללכידות של אנחנו ביחד, אנחנו עובדים ביחד, מדברים. אין לנו פה דברים שכל אחד מחפש את הקרדיט, אני אעשה את זה לבד, אני אעשה את המצגת הכי טובה שאני יכול לבד, או את המסמך הכי יפה שאני יכול לבד, אנחנו עושים את זה ביחד. ובסוף כן, מי שמקבל את הקרדיט, קרדיט הוא קרדיט יזדו, זה יגיע. אבל הדרך לשם, כשאני רואה אנשים שעושים את זה ביחד, בשיתוף פעולה, זה מקסים בעיניי.
לא ברור לי לגמרי, כשאתה מדבר הרבה על הקרדיט האינדיבידואלי, מריטוקרסי זה חשוב, צריך לתת קרדיט, וקרדיט יזדו וכולי. כשיש זהות של צוות, האם הקרדיט עדיין הוא פרסונלי, או שזה הרבה יותר קרדיט פר צוות? כאילו אנשים מרגישים מזדהים עם הקרדיט שהצוות שלהם מקבל, או שבאמת כל אחד בלחץ לקבל קרדיט ואינדיבידואלי?
אני חושב שזה תלוי עד כמה אתה מחובר לצוות. אני חושב שבמקרה שלנו, כשהשם של הצוות עולה, ואנחנו מקבלים את המחמאות שאנחנו מקבלים, ולא נפרט אותם פה, יש הרבה. אז כן, ברור. כי אתה שייך לזה, אתה חלק מזה, בגלל שאתה תרמת לזה, לא רק עוד פעם באזור שלך בתור פרונט-אנד, בק-אנד, קיווי, מה שזה לא יהיה. אתה היית משותף בעוד דברים, עשית עוד דברים מעבר לזה. כשבאנו לחפש בגים, זה לא רק הנשות קיווי שלנו ישבו וחיפשו בגים, זה כל הצוות חיפש בגים. כשחיפשנו פתרונות וחשבנו על כל מיני דברים שאפשר לשפר ולתקן, עשינו את זה ביחד, אולי בשילובים שונים של האנשים בצוות, אבל זה לא שמישהו אחד רץ עם זה. ותמיד שאנחנו דברים מוחצנים החוצה, אנחנו עושים את זה בשם הצוות, אינדיבידואלית, אני חושב שבתוך הצוות וגם בתוך פה ישראל, בתוך ישראל, יודעים להעריך את התרומה האישית, כי גם כלפי חוץ זה תמיד מיוחצן שיש מישהו שמוביל את האזור הזה, ומישהו שמוביל את הפיצ'ר הזה, אז גם כלפי חוץ אגב, בין אם זה אולי כאילו בשיחות זום או באימיילים, גם הקרדיט האישי יוצא החוצה לשם, אולי כשאנחנו שומעים את זה עם אמריקאים, אנחנו שומעים את זה ברמת הצוות, אבל הם יודעים גם שמות ספציפיים כשצריך לדעת, של אנשים שלקחו ועשו או את האקסטרה, או באמת לקחו משהו ופשוט לקחו את ההובלה שם, כי לפעמים גם ביקשו מהם, אבל הם עשו את זה בצורה מעולה וזה קורה.
אני חושב שדרך טובה להזכיר לאדם איזה תפקיד הוא משחק בחיים, זה להיות שחקן תיאטרון, להגיע לחזרה של הצגה כזאת או אחרת. אתה לא יכול לשכוח מהדמות שלך ומהשורות שלה וכולי, אתה מאוד מודע לאיזה דמות אתה משחק. ובעניין הזה, בא לך רעיון לצוות שאני רוצה שספר לו.
עדיין חי, אני מקווה מאוד שנגיע אליו, אבל אני רציתי שאנחנו נהיה הצוות הראשון בישראל, בעולם ההייטק, אני לא יודע אם יש אחרים שעושים את זה, שיהיה לו ערוץ טיק טוק. כי זה מאוד מאוד פופולרי קודם כל, אתה אמרת לי שזה יותר פופולרי מאינסטגרם, לי אין מדיה חברתית, אז אין לי מושג. זה היה באמת במטרה של לקחת את הצוות ולמתק אותו כלפי חוץ, בגלל שיש לנו מינת כזה רחב של אנשים, כאילו לא רק מרמה הגיאוגרפית, לא רק מרמה התרבות, אלא גם היכולות, יש לנו עוד הפעם בקן, פרונטן, קיווי, כל האזורים האלה, וכל אחד עם האזור התמחות שלו והידע שלו, במטרה להראות לעולם בחוץ, לסטודנטים, גם לחבר'ה צעירים בתיכון ומכללה, אני יודע שכבר היום יש חוגים ומגמות של מדעי המחשב ודברים מהסוג הזה, גם בחטיבות ביניים וגם בתיכונים, איך נראה עולם ההייטק מבחוץ? איך הוא נראה, סליחה, מבפנים כלפי חוץ. כי מבחוץ רואים את ה-24 טעמי גלידה וכל הכתבות וטסלות וכל השטויות האלה. איך נראה היום יום? מה התפקיד באמת אומר? כאילו היום נגיד שאתה סטודנט בתואר אתה נורא נורא מתחבר לג'אווה, נגיד. ואתה עושה את הדברים האלה שנקראים בקן. מה זה באמת בקן? מה כולל? כאילו, זה רק מה שאני עושה בתואר או שיש דברים נוספים? מה כולל התפקיד? אני חושב שיש לנו את היכול לעשות את זה, אני מאוד מאוד משמח שאנחנו נגיע לזה, כי המטרה היא גם בסוף, גם לחבר'ה הצעירים, ואנחנו גם מכוונים בכוונה גם לאנשים שהם יותר צעירים, כאילו גילאי חטיבת ביניים ותיכון, להראות להם את העולם הזה ולמשוך אותם אליו. לא דרך כתבות בטלוויזיה, אלא לראות כאילו, אוקיי, זה הצצה לעולם האמיתי, ולהביא את זה לשם, וגם באיזשהו מקום אנחנו רוצים לעשות את זה גם יותר לבנות, לנערות, כי... עדיין משום מה הדבר הזה מוגדר כמקצוע, אוי לא, זה לבנים, בתור מישהו שיש לו בת, אני חושב שזה שטויות.
יש פה גם הרבה מקצועות ו...
נכון, יש פה כל כך תחום רחב, מנעד עצום עצום, שעושות דברים בהייטק, וזה לא חייב להיות קוד, אמרתי עוד פעם, יש לי את החבר הזה, שבמהלך התואר עשינו מלא מלא פרויקטים ביחד, הוא אמר לי, תשמע, אין סיכוי, אני נוגע בקוד, והם הוא בכלל מנהל מוצר ופרויקטים, דברים מהסוג הזה, הוא הקשים את עצמו, בלי לכתוב קוד היום, הוא עושה קריירה מעולה, וכל הכבוד לו על זה. אז אותו דבר.
והצוות זורם איתך? כאילו, מה יוצא להם מזה? הם הרי באו...
לא יוצא להם כלום, אולי זה רק מנפח למי שיש לו אגו, מנפח לו את האגו קצת.
לא, לא, נכון, תגיד ככה.
אי אפשר לדעת. לא, זה היה בצחוק, אבל...
לא, היה לנו היפותזה. אבל היפותזה הייתה שבעוד שאנחנו באים לעבודה, לא רק לפתור את הבאגים שלנו, אלא גם לספר על זה, ולתת דרך זה השראה לאנשים, אז ודאי שאנחנו חיים גרסה יותר מרוממת של עצמנו, יותר engage, יותר, אני הכוכב, אני על הבמה בעצם.
כן, אתה מספר את הסיפור שלך, עם זה אני מסכים, כן. ואתה מספר את הדרך שלך, את הסיפור שלך, אחד הרעיונות שלנו היה גם לעשות כאילו בוקר בחיי, מזווית הראייה שלו, אוקיי, אני מגיע למשרד, או אפילו עובד מהבית, איך נראה הבוקר שלי? מה אני עושה? אני, אוקיי, יש לי את השיחת בוקר, יש לי את הדיילי, אני מתחבר, אני מעדכן, אני מתכונן לפני השיחה, אני עושה שדברים אחרי, תופסים אותי פה להתייעצות, דברים מהסוג הזה, להראות באמת איך נראה יום-יום, כי בעיניי זה יכול להיות תמונה הרבה יותר ריאלית, לאנשים שעוד רגע נכנסים אולי לעולם הזה, אחרי שמסיימים את התואר שלהם, או הם תוך כדי ומחפשים את המשרה הראשונה הזאת, ודיברנו על זה כבר של, אני עושה את השלבים הראשונים, עושה את הצעדים הראשונים, ככה זה הולך להיות כנראה, אוקיי, מגניב, אני קצת יותר מוכן.
וגם להבין שיש, ככה נראית החברה שלנו, יש כל מיני.
נכון, נכון.
וככה אנחנו מסכימים לעשות דברים.
נכון. אני חושב שכשאני הייתי במשרה הראשונה שלי בתור, כאילו, במשרה אמיתית בספורט בנקסט ניין, היו כל מיני שיחות פתאום שהייתי רואה שאנשים הולכים, כאילו, כמו, זה היה בתקופה של פעם, אז הכל היה תמיד במשרד, נכנסים לחדר שם, כאילו, מה זה? זה ככה וככה. ומה זה? ככה וככה. כמו, לא יודע, פגישה עם הפרודקט מנג'ר, ולהראות לו שלצוות תמיכה, קשה לתמוך במוצר, 1, 2, 3, מה חסר במוצר, כדי שיקרה יותר לתמוך בו בתקלות. פתאום אתה רואה שיחה שאנשי תמיכה נכנסים אליה, ביחד עם מהנדסים, כדי לדוד על כל מיני פיצ'רים ועיצובים ודברים לסוג הזה. לא הכרתי את העולם הזה, לא ידעתי בכלל שזה קיים. כי לא מדברים על זה בתואר, בתואר שאתה את הקורסים שלך, תלמד את הקורס, אתה משוחרר, ביי. אבל אם היית יודע את זה מראש, כמו החלון הזה שאנחנו רוצים באמת לפתוח את הערוץ הזה ולהראות אותו החוצה של היום אנחנו נפגשים עם מעצבת מוצר שלנו, UX. מה זה UX? User Experience. אוקיי, יש תפקיד כזה, מגניב, לא ידעתי. ושיחות איתם, אוקיי. זה להראות האזורים האלה, כדי לתת את הטעם הזה של מה עומד להגיע ולעניין אנשים גם יותר להיכנס.
כי זה באמת חסר.
לא מכירים את זה. כולם חושבים שבסוף, אם אני עושה תואר מהנדסת תוכנה ומדעי המחשב, אז אני הולך לכתוב מלא מלא קוד. כאילו, סביר להניח שכן. אבל יש הרבה הרבה דברים מסביב לזה. ולא לוקחים בחשבון שיחות עם מנהלי מוצר. שפעמים אני שולח אנשים מהצוות, ואתה מכיר את זה, כאילו, אחלה שאני ראש צוות. לך אתה דבר עם מנהל מוצר.
לא או יודע. מותג של צוות, או סרטונים שאתה יכול לעשות.
או סרטונים, או מותגים.
כן.
או כל מיני דברים שאתה רוצה, אוקיי, עכשיו אני צריך להראות, אני צריך להעביר מצגת. אז אני מבקש מישהו שיכין את המצגת ויעביר אותה, לא אני. או יש לנו את הנשות QE שלנו, אני לא אגיד שמות, אני לא יודע מותר, שהכינו איזשהו כלי מגניב ממש בפייתון, שיכול לחסוך מלא זמן להמון אנשים בצ'ג. תציגו את זה. קחו את זה ותרוצו את זה ותציגו את זה. שהעולם ידע. אלה לא דברים שמדברים עליהם. אתה לא מדבר על זה בתואר, אתה לא מכיר את זה, אתה לא שומע על זה. פתאום זה אחד מהדברים שאתה צריך במרכאות לעשות, כי זה חלק מהעבודה פתאום.
אגב, חלון למקצוע. אתה יכול לעשות... לפתוח לנו חלון קצת לשגרה שלך, של תפקיד שלך, מה אתה עושה, מה זה התפקיד הזה. עכשיו, לא יודע, לצעיר שאומר, אני רוצה להגיע להייטק, ברור לי שאני אולי קצת אתכתוב קוד, או עושה משהו, אני רוצה להיות אני רוצה לעשות דברים גדולים, אני רוצה להיות מנהל, אוקיי? אז תספר לנו.
קודם כל, אני מתחיל את הבוקר בבכי. כמה דקות.
שכינה, זה שהשכינה בגלות.
משהו, כן, משהו כזה. קצת לפני השיחת בוקר, לפני הדייל, אני בוכה איזה רבע שעה מול הלפטופ, אז אני מתעשת ואני מתחיל, סתם. התפקיד שלי מוגדר כ-Engineering Manager, בעברית אפשר לפשט את זה, לתרגם את זה הכי טוב לראש צוות.
ראש צוות הנדסה.
ראש צוות הנדסה, וזה כולל גם ניהול אישי פרטני של האנשים שבצוות, כמו שאמרנו, התפתחות אישית, דברים שאולי מפריעים, דברים שצריך, נגיד, אתה היית צריך מעיל, היינו צריכים לארגן לך מעיל, גם לדברים האלה צריך
לדאוג. בגודל שלי.
בגודל, חלילה. לא עבד לך השולחן, היו צריכים לדאוג לשולחן, היו לו, זה חלק מהדברים, זה לא מה שרשום במדריך, כאילו, אתה חושב, אני אהיה ראש צוות, אני הולך לתת, כאילו, יו, אני אגיד לך להגיד למה לעשות, והם יעשו, והם יחאו לי כפיים, ולא יודע מה, לא. לפעמים אתה צריך לחפש איך מארגנים ליהודה מעיל, כי הוא לא קיבל את המעיל שלו. זה חלק מהחיים, ואתה עושה את זה. או אתה הולך ומחפש איזה צוות יש לו כרטיסים ספר לאיזשהו כנס, כדי שתוכל לתת לצוות שלך. לא רשום את זה במדריך של איך להיות ראש צוות, מה לעשות, ואתה לומד את זה. ואתה הולך ומקבץ נדבות לקבל עוד כרטיסים לכנס. זה אחד הדברים, אבל הבוקר מתחיל במעבר עוד הפעם אימיילים או סלק, תלוי מה אני מחליט, אבל רוצה לראות מה היה בארצות הברית בלילה בזמן שישנו, אז בעיקרון אני גם מכין איזשהו לוס, כלומר לשיחת בוקר וזה, אם יש איזשהם מתכונים, כמו שאמר, נגיד להראות דברים שקורים מסביב בתוך צ'ק, מה אני רוצה להראות אם יש לי כזה דבר, אולי יש לי דרישות חדשות שהגיעו, שהצוות לא מודע אליהם, אולי יש עדכונים בתאריכים שאנחנו צריכים, כאילו פשוט עדכונים כאלה לראות, לסנחן את זה לפני השיחת בוקר, יש לנו סקרם מאסטר, שהיא מדהימה שהיא עושה את זה, היא מעבירה את הדיילי, אני שם מאוד מאוד כזה קשוב בהאזנה לשמוע מה אנשים עשו ומה הכיוון, ושם נכנס זה באמת הקטע שאתה אמרת, ההכוונה כזה, אוקיי, לראות שאנחנו מתקדמים לא רק במשימה הזו, אלא שזה באמת המשימה הנכונה להתקדם איתה. כי יכול להיות שפתאום צריך לעשות משהו אחר. והיום, אני אגיד ספציפית, היום אנחנו מקליטים, היום בבוקר היה את זה, כאילו היינו מתקדמים, הייתה התקדמות בצורה מסוימת, יש לנו דדליין, אנחנו לוקחים את ההתקדמות גם לכיוון נוסף, כי אנחנו צריכים לעמוד ביעד הספציפי הזה, וזה כן, לכוון קצת להזיז ימינה שמאלה, כדי בסופו של דבר לעמוד בתאריכים.
זאת אומרת, כל יום אפשר לקבל הכוונה, כל יום אפשר קצת לשנות.
כל יום הכל יתהפך לך, היו ימים שהיינו מתחילים ספרינט, יש לי בראש נפלא את השבועיים הקרובים, בצהריים יש לי ישיבה, כל הספרינט הפך חוצה. אנחנו מתחילים משהו חדש. למה? כי גדולים מאיתנו החליטו. זה חלק מה, כאילו מחת הבוקר זה הדברים האלה, במהלך היום יש המון המון שיחות, גם אינדיבידואליות עוד הפעם על התקדמות אישית, אחד על אחד עם האנשים בצוות, שאנחנו מאוד מאוד מקפידים על זה. ומשם זה יכול להיות מישהו מהצוות שרוצה להתייעץ על משהו, יכול להיות טכני, שמן הסתם זה עדיין קורה, אולי גיוסים, אולי מגייסים לצוות, צריך לכתוב את הדרשות תפקיד שלנו, ולדאוג שזה מתפרסם, ולקבל על זה פידבק, ונורים מהסוג הזה. שיחות עם מנהל מוצר, שיחות עם ה-UX, המון 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 דברים בדרך, שבעיניי אני רואה את זה בתור הדרך שלי ליישר את הקרקע, לסדר את השטח, שבסוף אותו כשה... חלק ההנדסי יגיע, יהיה הרבה יותר קל לבצע אותו. כמה שפחות שאלות פתוחות, כמה שיותר נושאים סגורים, ופשוט לדאוג להם, שאנחנו נעשה את ההכנה הכי טובה שאפשר, ואז הנה המשימה, צלול, אתה צריך עוד דברים, יש לך מנהל מוצר, יש לך את ה-UX, תדבר, הכל, הכל בסדר, אבל אני עושה את ההכנה מראש, וחלק מזה, זה כמו שאמרת, זה גם לדאוג לפרויקטים הבאים, להבין איפה אנחנו עומדים, מה הולך לקרות הלאה, מה התמונה הגדולה, ואז גם אתה מזהה בשיחות כאלה, אוקיי, אני מבין שהדרישות הולכות להיות 1, 2, 3, כוח האדם שלי לא יספיק לעמוד בדרישות וגם בתאריכים. אם אתם רוצים, אנחנו נצטרכו לכוח האדם נוסף, או להזיז תאריכים.
האם תדמית של הצוות עוזרת פה?
חד משמעית, פה? אני חושב שחד משמעית, כן. אין ספק בזה בכלל, כי התדמית של הצוות במצב הזה, ברגע שאני אגיד להם, אוקיי, תשמעו, אנחנו צריכים 1, 2, 3, בין אם זה משאבים נוספים, בין אם זה זמן מחקר, זה לא משנה, היחס אליך יהיה אחר, הוא יהיה בעצם, אוקיי, זה הצוות שעשה 1, 2, 3, זה הקוורט, זה המותג. אז אם הם אומרים, אז הם כנראה יודעים, אז אוקיי, ברור, ברור, קח את זה.
זה לא מלחיץ שאתה צריך לעמוד בסטנדרט מסוים?
לא.
למה לא?
כי הסטנדרט שלי לעצמי הוא הרבה יותר גבוה מה שאני חושב שאנשים שמים בדרך כלל, אז זה עדיין לא בסטנדרט שלי, אז זה בסדר. לא זוכר אם אמרתי את זה לפני, אבל אני החלטתי לעבוד בצ'ק. ואני זוכר שאני החלטתי, כאילו, החלטתי שאני ממשיך הלאה, ראיתי את המודעה, והיה לי חבר שהתראיין פה, ונורא התרשם מהמשרדים, לא זוכר איך זה הגיע, הוא סיפר לי על זה, וכשהתחלתי לחפש עבודה, אמרתי, אני אעבוד בצ'ק, אני אתראה במקומות אחרים קודם, אני אתכונן, אבל אני אעבוד בצ'ק.
למה?
אין לי מושג. אין לי תשובה אינטליגנטית להגיד, אבל אני החלטתי שאני אעבוד פה.
Things remain unexplained.
מדהים. החלטתי שאני אעבוד פה. החיבור שלי פה הוא כאילו, האמת שלא הרגשתי מחובר ככה למקומות קודמים שהייתי בהם, כי זה גם ברמת האנשים, שזה כיף, ויש פה עוד הפעם, הכל מהכל, וזה פשוט נהנה עם כל אחד שאתה עובד איתו ומדבר איתו, גם על דברים שהם לא עבודה, שזה החלק הכי כיפי. אני חושב שגם יש לי איזשהו חיבור לצ'ק בתור פלטפורמה תורה. אמא שלי הרי הייתה בחייה מורה, אז באיזשהו מקום אולי אני סוג של ממשיך את הדרך שאלה פה, ועם הבעיה ביג בוס ומנהל, אז אתה יודע, אז אתה מנהל צוות שמפתח דברים שעוזרים לסטודנטים ללמוד. שני ההורים בסופו של דברים, אם הם היו בחיים הם כנראה היו מרוצים, אז אפשר לסגור את הפינה הזאת, אבל באמת שיש לי חיבור למה שאנחנו עושים. אני אגיד את זה עוד פעם, אני חושב שאם אתה נותן פלטפורמה שנותנת לאנשים ללמוד, פותחת להם דרך ועזרה לידע ודברים נוספים שהם יכולים להצליח בהם בעתיד, ואותו אדם בתור סטודנט מסיים את התואר וממציא זה משהו שמשנה את העולם, היה לך חלק בלשנות את העולם, אל תזלזל בזה, זה לגמרי זה, אתה עזרת לזה לקרות.
אני מזדהה. אגב, מהמקום הזה, אתה יכול לראות את העתיד? זאת אומרת, מה, איך אתה מדמיין את העתיד? איך אנחנו משתמשים בפרישה, כן, כמילה, כמושג, אבל לא פורשים משום דבר. זאת אומרת, מה הוא העתיד הזה שלך שאתה מסכים בשבילו לקום בבוקר?
מושג קשה.
יופי, אנשים חיים יום-יום,
האמת שיש לי תוכנית לאחרי ההייטק.
כן, נו, בוא נשמע.
אני רוצה לפתוח משהו של אוכל. איזה שווארמה אולי, או איזה שיפודיה או משהו כזה.
מה, משהו מיוחד? זה חייב להיות מיוחד.
יכול להיות מיוחד.
לא חייב להיות מיוחד?
לא, יכול להיות מיוחד. יש לי בראש כבר תפריט, האמת, שחשבתי משהו פשוט.
מה הרעיון מאחורי זה?
כי אני אוהב אוכל, אני אוהב להכיל אנשים, אתה מכיר את זה אישית. אני אוהב להכין אוכל. לפנק. שאנשים יאכלו. לא יוצא לי הרבה, אבל אני אוהב להכין אוכל. כי אני חושב שאני מאוד מתחבר לזה, וזה יכול להיות דווקא מאוד מגניב. אתה מביא למישהו משהו לאכול, אתה רואה שהוא נהנה וכיף לו, זה חוויה אחרת.
אם זה מסעדה, זה צריך להיות לא אחרי הייטק?
לא, זה לא מסעדה. זה לא מסעדה.
מי שצריך.
לא, זה לא מסעדה. לא, אני מתכנן לעשות איזה בוכתה של כסף, לפרוש.
ואז לממן את...
ואז לממן את הכסף הכושל הזה שיגיע מהכסף. אבל זה דוכן כזה, זה, אתה יודע, סטריט פוד.
כן.
בלי מקומות ישיבה, אתה בא, תפריט קטן, שתי מנות, קצת זה, תודה רבה, להתראות.
כזה פוד קארט כזה.
משהו כזה, כן. לא עכשיו איזה משהו גרנדיוז, משהו כזה בסבבה.
מגניב. כאילו, אז מה, אז אתה כל יום תהיה בזה, תמכור אוכל?
אולי עוד כמה שנים, כן. לך תדע אם בסוף נעשה פה קופה ואני אגיד זהו מספיק.
חלום מעניין.
חלום מעניין. אבל אם מדברים בעולם ההייטק, אז זה לגמרי להמשיך ולהשתפר בדברים שאני עושה עכשיו. אני חושב שאפשר לקחת את זה למקומות הרבה יותר גדולים. עושים פה על אופק קריירה, אז אני באופן אישי מכוון את עצמי לדברים הניהולים יותר. יותר מה שנקרא יכולות... כאילו, מה שקרה, soft skills, people skills, כל הדברים האלה, כי אני חושב שזה חלק מאוד מאוד חשוב, בסוף תעובד עם אנשים.
כשאומרים ניהול, אני לא בטוח שאנשים מבינים את זה, או סטודנטים לא מבינים את זה, אבל מה זה בעצם אומר?
זה לדעת, אני לא אוהב להגיד את המילה לנהל אנשים, אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שזה לקחת צוות, קבוצה של אנשים, לאחד אותם סביב המטרה, להגשים את המטרה, ללמוד את הלקחים, להשתפר, לעזור לכל אחד להשתפר ברמה האישית שלו עד כמה שאפשר, ונתקדם למטרה הבאה, וגם אותה לכבוש, וככה ולכך הלאה. בין אם אתה עושה את זה עכשיו בתור מנהל צוות, ואחרי זה אתה עושה את זה בתור מנהל קבוצה, שזה אומר שאתה מנהל כמה ראשי צוותים, ומתחתם יש כמה צוותים, זה עוד יותר חזק, זה עוד יותר גדול, ומשם אנחנו לקחת את זה למסמנכ"לות, מנכ"ל כל ההיררכיה הניהולית הזאת, אבל בסוף זה. בסוף אתה לוקח אנשים, מקבץ אותם סביב המטרה, ומשיג אותה.
בעצם להיות מנהיג.
אוקיי. תצביעו לי אם אני רץ לבחירות. הנה,
כן.
אני ארוץ לפוליטיקה.
אני רוצה שתפנה לקהל המאזינים שלנו. אולי זה יצא לאנשים שבכלל מתייחסים לקריירה, או חושבים על קריירה, אבל לא בדיוק יודעים מה זה. אולי בעניין הזה, או יצאה אחרת שתעזור לאנשים למצוא את עצמם. כי אני חושב שקריירה מוצלחת זה לא משנה מה אתה עושה, אם אתה מוצא את עצמך בתוך הדבר הזה. אם אתה מוצא את המשמעות שלך בתוך מה שאתה עושה, בתוך מה שאתה מייצר בעולם. תנצל את הבמה.
קודם כל אני חושב שצריכים ליהנות ממה שאתה עושה. אני עזור טיפה לתקופה שלי בתואר בעצם שלא הייתה פשוטה. כאילו הלוז שלי עדיין היה אמא חולה בסרטן, זאת אומרת שהימים שלי מתחלקים בין בתי חולים, עבודה ומכללה. ועם זאת, עדיין נהניתי מהדברים שאני לומד ומהדברים שאני עושה בתואר. זה היה קשה יותר, נכון. אבל עדיין, אם אתה עושה, כאילו, אתה משחק עם השאפל הזה של הבית חולים, עבודה ולימודים, גם בלימודים וגם בעבודה מן הסתם נהניתי, וזה סיפק אותי. אז אני חושב שאם אתה מסתכל על קריירה ותחום, ואני אומר עכשיו ספציפית על הייטק, את בתוך הייטק, כמו אמרנו, יש המון המון רבדים, תמצא את התחום הזה שתופס אותך, שכיף לך בו. אם זה לא כיף לך, כנראה שזה לא בשבילך.
בשביל זה צריך להתנסות בזה.
חד משמעית. ובגלל זה אני אמרתי בהתחלה שהתואר נותן לך את הפלטפורמה הזאת. בגלל זה אני חושב שאנשים כן צריכים לעשות תואר אקדמי עדיין, כי אתה תואם שם המון המון דברים. אתה תואם את החלק הוויזואלי, שזה נגיד פרונט-אנד, דברים עיצוביים. אתה תואם את המאחורי הקלעים האלה, אתה יכול לתאום היום אולי כבר, אתה יודע, כבר עולמות של בינה מלאכותית ודברים מהסוג הזה. תתאם. תראה מה מתאים לך, ומשם כבר תחליט, כי יכול להיות אגב שכל התחום לא מתאים לך. אתה אחד צריך ללמוד, לא יודע, משפטים, אני לא יודע.
אבל איך אני איתם לפני שקיבלתי את העבודה הראשונה שלי? מה האפשרויות?
גם במהלך התואר, אני חושב שאנשים יכולים לחוות את זה, לנסות את זה ולראות אם זה בשבילם או לא בשבילם, יש גם את האינטואיציה הפנימית של, אוקיי, למה אני עושה את זה? היום יש גם אגב מספיק קורסים שאתה יכול לקחת איזשהו קורס בטכנולוגיה מסוימת, לעשות איזשהו זה, וגם עניין של, אוקיי, זה ימשוך אותך בסוף. השאלה מה מושך אותך. אם אתה רואה סרטון בנושא מסוים, זה מדבר אליך, או שזה משעמם אותך למוות? אם זה כנראה משעמם אותך, כנראה שזה לא בשבילך. ואחרי שאתה סיימת, אתה מחפש את המשרה הראשונה, וזה בסדר שהגעת למשרה מסוימת, ואתה מרגיש שזה לא בשבילך. זה לא המקום, אגב. יכול להיות שמצב שהתפקיד סבבה. האנשים לא, החברה לא, בעיניי, עדיף להתקדם למקום אחר. עדיף לעשות את המעבר, כי למה לסבול? החיים קצרים. צריך ליהנות ממה שאנחנו עושים בסופו של דבר.
אבל צריך גם להשקיע.
עבודה קשה חד משמעית, אין בזה ספק. גם ברמה האקדמית וגם ברמה אחר כך. אני חושב שגם חשוב מאוד לעבוד ולהשקיע בדבר הנכון. כי זכר אגב שאתה לי עם חבר לפני כמה זמן, ישבנו חנו המורגר, אמר לי, אני עובד נורא קשה על איזה משהו, אמרתי לו, אתה יודע שאתה עובד קשה על הדבר הנכון. כי גם אם עכשיו מישהו יתאמן 100 שעות שבועיות במשך חודשים, אבל אין לו את הנתונים הגנטיים והפיזיים של לברון ג'יימס, הוא לא יהיה לברון ג'יימס. לא משנה כמה הוא יזרוק את כדור לסל. אז תעבוד קשה בדבר הנכון. תמצא את משהו שאתה טוב בו. תמצא את הנישה שלך אפילו בתוך אותו תחום, נגיד, נקרח את הבקן. את אוהב את התשתיות יותר, את אוהב את ה... לא יודע, את הסרברים, לא משנה מה. תמצא את זה, תיצור מזה נישה משלך. תלמד אותה, תעמיק בה, תבין אותה יותר, תהנה ממנה. ושם אתה עבוד קשה. אל תעבוד קשה בדברים שהם פשוט כנראה לא נחוצים, הם לא יקדמו אותך באמת. ואל תעשה את זה לצורך התדמית. יש המון המון חבר'ה שאני יודע שיגידו, אני עשיתי את זה, ואני יודע את זה, ובניתי את זה. הם לא באמת מבינים את זה, הם לא באמת למדו את זה, הם לא באמת יודעים את זה. הם עושים את זה כדי להראות, הנה אני כמו טווס כזה. אבל בסוף, כשמסתכלים לעומק, אתה רואה שאין שם כלום. יצא לי לראות אנשים כאלה, ובעיניי זה לא הדרך הנכונה. תמצא את הכיוון שלך, ו... אתה צריך ליהנות ממנו בסוף. אם אתה לא נהנה מהדרך, אתה בסוף לא תרצה להקים פוטראק ולמכור אוכל לאנשים, כי נהנית מעולם ההייטק.
אני מבין. אתה אומר, ליהנות מהדרך צריך, זאת אומרת, לאהוב את הדרך. אני יוצא מפה, מהמקלט למקום פתוח. סתם, לא למה להגיד. אני רוצה להודות לך, כי לא רק על הרעיון הזה, אלא בכלל על הזדמנות לעבוד ביחד. זה באמת תענוג נדיר. זה יכול להיות רק דבר אינדיבידואלי, שאנחנו חושבים באותם כיוונים, או מבינים דברים מחצים אליו, אבל אני רואה שבמידה רבה זה קורה לכם כל האנשים בצוות. זאת אומרת, איזושהי תכונה כנראה, תכונת על שיש לך, וזו שחייה גדולה.
לשקר, זה נפלא.
כן תשקר, כן תשקר.
תודה רבה, זה היה באמת כיף, ושבכלל הזמנת אותי חשבת עליי בתור מישהו ששווה...
אם יש לכם שאלות, תכתבו לנו ליודה@check.com, וגם שאלות שאפשר לפנות לדוד. אפשר לפנות לדוד, למצוא אותו בלינקדאין, דוד פייזולייב, מה שנקרא.
בהצלחה לכם.
בהצלחה. כן, אבל הוא בטח כזה נדיר לבד. תראה, אני רואה, אני מסתכל על צ'ק, ואני מסתכל על העולם. לא יודע, אנחנו סוג של תשקיף של העולם.
אוקיי.
בחרונה נשיא ארגנטינה, חוויאר מילי, הוא אמר שבעצם חברות, האינטרפרייזים, הם בעצם היחידה הפורה של האנושות. בין אם זה מערכת קפיטליסטית או מערכת לא קפיטליסטית, לא משנה מה יהיה, חברות של אנשים מתקבצים ביחד בשביל לייצר איזה משהו בתנאי שהוא נצרח על ידי ציבור של העולם. וזה דבר שעובד. ואנחנו גם תשקיף כזה של העולם, נכון, יש לנו מדדים ברורים מאוד של אנחנו צריכים להרוויח כסף, אנחנו צריכים להביא איזשהו overvalue לקוחות שלי, לגדול בלקוחות, כל מיני מדדים אחרים. מצד אחד, מצד שני, אנחנו גם תשקיף של העולם בכך שאנחנו פרוסים על פני גיאוגרפיות, שונות ותפיסות תרבותיות או גיאוגרפיות תרבותיות שונות. יש לנו את המערב שהוא מבוטא בקליפורניה, ארצות הברית, או ניו יורק, או הרי נמל כאלה של ארצות הברית והתפיסות של של ההייטק המאוד מאוד ליברלי. יש לנו את בוסו שהם חברה מערב אירופאית, מאוד מערב אירופאית כזאת, מבוססת בלונדון, במדריד וכו'. ויש לנו את הצד היותר שמרני או נגיד איזה מסורתי, מזרחי, שהוא מיוצג בישראל ובהודו. איך מסתדרים עם הדברים האלה? ושאלת קושי, האם אתה מרגיש שיש פוליטיזציה של ה-workplace? שיבוא, כמו ש-CEO של אינטל יצא ואמר, אנחנו תומכים בישראל. אנחנו פה 50 שנה, יש לנו עובדים, יש לנו אפילו עובדים חטופים, ללא...
זה לא סייע, כן.
אנחנו עכשיו בעניין הזה, הנה אנחנו בצד הזה של המפה, שזה זה, 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 זה קצת מוזר, אתה נמדד לפי מדדים אחרים, אתה ביזנס, אתה מוכר לכל העולם, יש לך אג'נדות אחרות, ופה פתאום אתה כאילו יש איזושהי פוליטיזציה לכיוון כזה או לכיוון אחר של של ה-workplace, ומצד שני יש לנו גם הייטקיסטים שאומרים נפרוש, נעזוב את ישראל אם כיוון הפוליטי יהיה כזה או כיוון הפוליטי יהיה אחר. האם אתה מרגיש את זה, איזה התמודדות צריך לזה, מה אתה רואה את זה בצ'ק, ככה בכמה דקות שאלה?
אני חושב בהפגנות שהיו בעד הרפורמה, נגד הרפורמה וזה, אנשים פה בצ'ק יצאו להפגין, גם בעד וגם נגד. קיבלו את החופש הזה, אני אישית לא יצאתי, אני חושב שההפגנות האלה היו גם בעד וגם נגד, פשוט אני חושב שמיותרות, הרעילו את האווירה עוד יותר ממה שהצליחו הפוליטיקאים להרעיל אותה, וחבל, כי חטפנו על זה בסוף, אני אפשר לעשות את זה אחרת. מבחינת התרבותיות, בסופו של דבר, אני לא חושב שזה מורגש בשיחות בין העובדים. אני חושב שאתה נפגש עם קולגה מארצות הברית, הם מאוד מאוד במנטליות שלהם פוליטיקלי קורקט. אז הם, גם אם הם נגד ישראל, הם מאוד מאוד יזהרו בלהגיד את זה, וגם אם הם בעד ישראל, הם לא יודעים מי אתה בתור ישראלי, בתור יהודי אפילו, אם הם יודעים, אז הם גם מאוד מאוד יזהרו שם. נגיד חבר'ה בהודו, אגב, קיבלתי הרבה יותר תמיכה. חבר'ה בהודו כותבים לי הודעות עדיין מסלק, מה נשמע, ואיך אתה, ואיך המשפחה, זה ממש הפתיע, זה גם מאוד מאוד נעים, ולא צפוי. ככה שזה מגיע מהצד שלהם. אם חברות אומרות באופן פתוח תמיכה בצד כזה או אחר, אני חושב שבמקרה הזה מן הסתם התמיכה היא בישראל היא מובנת והיא צריכה להיות, זה מראה שלפעמים כסף זה לא הכל. שאומרים אני אספוג, אם היו לי הפסדים בגלל זה, אני אספוג אותם. כי החלק של להיות מה שקרה בצד הנכון של ההיסטוריה, להיות המוסרי יותר ולהגיד שאתה בעד, מה שקרה, כאילו, נגד מה שקרה בעצם, בעד מדינת ישראל וכל הנושא של החטופים, ונסתם גם, אני יודע, לאמזון יש מישהו חטוף בעזה עכשיו. אז זה שווה. אני אספוג את זה, מה שנקרא. אני אספוג את זה כדי להגיד את מה שאני באמת חושב. אינווידיה עשו את זה, וגם אורקל עשו את זה.
אתה בעד שחברות יעשו את זה. כי אפשר...
יש הבדל בין להביע תמיכה לבין להגיד שזה פוליטיזציה. כאילו, לבוא ולהגיד, אני... תומך בהחזרה של חטופים, אני נגד הטבח שנעשה בשביל אוקטובר, אין בזה משהו פוליטי. ואני לא תומך עכשיו בטבח שיעשו בסודן, באותו משקל, או בברזיל. אין לי עניין בטבח של אנשים, זה בסדר.
זאת אומרת, יותר מסביב לערכים אנושיים.
כן, אני לא רואה בזה משהו פוליטי, אני גם נגד טבח ברוסיה, במוסקווה עכשיו, שידווחו ב-1200 איש. נגד, לא מתאים לי הסיפור הזה. לא משנה מי יעשה את זה ולמי יעשו את זה, לא מתאים לי. סורי, פחות בקטע הזה. אני לא רואה בזה משהו פוליטי. אין פה עכשיו עניין שאני בעד מפלגה כזאת או אחרת, זה פוליטי. כאילו גם שאז חברות הייטק אמרו שיעזבו, וזה לי נגיד זה מאוד לא נעים. כי בסופו של דבר, רגע, בוא נעשה באמת להבין ולא סתם לקחת צעד ולהיות נגד ולהיות בעד, כי מה שנקרא מסתכלים לגופו של אדם ולא גופו של עניין לפעמים, גם בעד וגם נגד. זה קרה בשני הכיוונים האלה. בוא נעשה את מה שיודעים לעשות טוב, ויש לנו את זה בתלמוד מאוד יפה. בוא נתווכח. אבל בסוף נשאר ביחד ו...
נכתוב את זה בספר אחד.
נסגור את זה בספר אחד, ונרשום מי אמר מה, ונסיים את הסיפור הזה. אנחנו פחות הצלחנו לעשות את זה בפעם הזאת, וחבל, אני מקווה שנצליח את זה בפעמים הקודמות. בפעמים הבאות, סליחה.
אני רואה שיש לנו מחלוקות שלא תמיד אנחנו מצליחים לנהל אותן בצורה טובה, אבל אני מרגיש שבמסגרת העבודה, שבמסגרת שמה שאנחנו עובדים, אנחנו יודעים יפה מאוד לנהל מחלוקות. אנחנו יודעים יפה מאוד להתלגד מסביב לרעיונות של מוצרים,
נכון,
של ביזנסים
נכון.
שונים.
אבל ברגע שנכנסת פה לדברים פוליטיים, אפילו של דעת ודברים כאלה, זה כבר מגיע מרקע ומחינוך ומדברים הרבה יותר עמוקים שבן אדם מגיע איתם מהבית בסוף. ואתה נכנס פה לאזור, מה שנקרא, לחיים הפרטיים.
אוקיי, אז אתה אומר שאי אפשר למנף הצלחה של של מה שקורה בוורקפלייס למקומות אחרים.
אפשר אם אתה תעשה את זה נכון. נלמד לפעמים הבאות, כמו שאמרת יפה. אנחנו יודעים להתווכח, בסוף כותבים הכל בספר אחד. אפשר להתווכח, אפשר להגיד אוקיי, הצד הזה צודק וזה קורה, והצד הזה טועה וזה בסדר. בסוף אנחנו עם אחד.
אולי גם בקבוצה, בצוות הזה, צריכים להשקיע יותר בעניין של זהות ומיתוג.
אני בעד אלימות. סתם, לא, לא, חס וחלילה. יש לנו מיתוג דווקא לא רע בתור עם.
תודה לדוד. דוד פזולייב, אינג'ינירינג מנג'ר בצ'ג.
תודה רבה ליהודה, שהזמין וירח, ועזר לי כל הדרך. תודה רבה. עשה לי נחיתה רכה. בצוות. ואמר שאני הגעתי אגב מהתחתית של הפחזרת.
מהסלאמס, מהסלאמס. כן. מהפבלות.